נתחיל בעזרת השם את הסוגיה פה ונראה כמה שנספיק. זה בדף נ"ה, דף נ"ה עמוד ב'. אומר רבי יוחנן, מאי דכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעו. אשרי אדם שמפחד תמיד, אומר רש"י, מה זה מפחד? דואג לראות הנולד, שלא פוררה תקלה בכך אם יעשה זאת. הוא כל הזמן דואג לראות את העתיד, לבחון מה התוצאות של המעשים שלו. ומה כשליבו היא אדם שהוא מקשה את ליבו, הוא לא רוצה להתבונן ולחפש מה יקרה. אלא הוא רואה את הקצר, טווח קצר בלבד, מה כשליבו ייפול ברעו. התוצאה תהיה שהוא ייפול ברע. ייפול ברע שתקרה אותו כתוצאה מהמעשים האלה. והגמור הביאה דוגמה לזה, שלוש סיפורים, שהקמצה הוא בר קמצה חרוב ירושלים, מהסיפור הבא, התרנגוילה ותרנגוילתה חרוב תורמלכה, והשקה דריסטק על דופן של עגלה חרוב ביתר. ועכשיו הגמור נכנסת לפרש את הסיפורים. זאת אומרת, בשלושת הסיפורים האלה תוספות כבר שואל פה מיד, הוא שואל שהרי יש גמרא בברוכס, דף סמך, שהגמרא מספרת שהאחד, רבי יוחנן נראה לי, הלך בדרך, והוא ראה את אחד התלמידים שלו שם מפחד. אז הוא שאל אותו, הוא אמר לו, חטאת, אתה חוטא. למה שהרי כתוב, פחדו בציון חטאים? על אדם שהוא חוטא, סימן שהוא, האדם שמפחד, סימן שהוא חוטא. שאל את הגמרא שם, שהרי כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, אשריו של אדם, אז הוא כן צריך לפחד. ואז הגמרא מתרצת שם, הוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת ככה, אשרי אדם הפך לתעמיד, זה בדברי תורה. ותוספות בנו מסביר שכאן יש עוד דבר. וגם כאן, שבטחו על רוב טובתם ושלוותם, לבייש את בר קמצא, בסיפור של ירושלים, ולעמוד על בת קיסר, בסיפורים, או נגד החיילים של הקיסר, בסיפורים של תורמלכה ושל ביתר, והיה להם לפחד ולדאוג מן הפורנות. ולא דמה לאדמה מתפחד בחינם. אז בואו ננסה לסדר מה יוצא פה מכל קצת. יש לפעמים אדם אסור לו לפחד, ומין אשרי אדם מפחד תמיד. אז מתי צריך לפחד ומתי לא? אז בגמור שם בברכות יש לנו אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה כתיב. זאת אומרת שבדברי תורה אדם צריך לפחד, ובדברים אחרים אז מי שפוחד זה מראה שהוא חוטא. מה? אז שישנה תלמודו תמיד שלא ישכח. זה דברי תורה שישנה תלמודו תמיד שלא ישכח. כך כתוב שם וכך נראה לי גם רש"י תוספות מביא פה. שלא ישכח תלמודו וחזר משנתו תמיד. לכאורה מה שיוצא זה ככה. יש שלוש דרגות פה. יש אדם שעושה דברים חסרי אחריות. אדם לא יכול לבוא, לעמוד באמצע הכביש ולהגיד יש לי ביטוח. יש לי ביטוח. הרי הכל מה הקדיש ברוך הוא, כן? שום דבר לא נגע מעצמו. אז יש לי ביטוח, הכל יהיה בסדר, אבל לעמוד באמצע הכביש. זה לא ביטוח, זה הפקרות, וזה גם לא הפקרות המשובחת. הרי בנוברדו כאילו מדברים מאוד במעלה של ההפקרו. יש בו בנוברדו כשהם אומרים שהרי כתוב כיצד מרקדים לפני הקלה. למה רק לפני הקלה ולא לפני החתן? רק יש סוגיה בנטורים, שאיך עובד קידושים. אז שהאישה מפקירה את עצמה, ואז הבעל זוכה בה. בנוברדו כאילו אומרים שאדם שמפקיר את עצמו, ראוי שירקדו בפניו. אבל זה נושא של הפקרות, אבל זה הפקרות זה חלק של ביטוח. אבל אדם שמתנהג בסתם בפראות ולא חושב מה שהוא עושה, זה לא נקרא ביטוח. ופה דווקא כן, אדם צריך לפחד. וזה הדוגמה שלנו, קמצא ובר קמצא, תורמלכה, ההתנפלות על הגדוד של המלך, ההתנפלות על בת המלך, בגלל שהיא לקחה את התרנגול שמסמל את המזל וכל מיני דברים כאלה. זה היה מציאות מסוימת של הפקרות, ולא של ביטוח בקדוש ברוך הוא. זה הפקרות. וההפקרות זה לא... ביטוח זה בתנאים מסוימים של התנהגות. יש אולי גם דרגות מאוד גבוהות בביטוח, אני מדברים על הדרגה הרגילה. יש, עכשיו, בהנהגה הרגילה יש שתי דרכים. יש דברי תוירו ויש דברים רגילים. בדברים רגילים האדם לא צריך לפחד, הוא צריך לבטוח. אדם ברגע שהוא חישב את הדברים בצורה הנכונה, הוא לא מתנהג בהפקרות והוא עושה את הדברים, צריך לבטוח לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יזמין את הפרנות, מה שצריך שהקדוש ברוך הוא יסדר לו את זה. אבל בדברי תוירו זה הרי דברים שברוחניות של האדם. הרוחניות של האדם זה הרי הכל בידי שמיים, חוץ מירא שמיים. ירא שמיים זה תלוי, זה דברים שניתנים לבחירה של האדם. הרי שזה תלוי בבחירה שלו, אז מה שייך ביטוחו? מה ביטוחו? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי? הוא לא ייתן לי לחם לכל בוסר, הוא לא נתן תורה לכל בוסר. לחם, אדם צריך לפתור שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. את כל הדברים שקשורים ביום הזה, שכל הדברים שהם בידי שמיים, שייך לומר שיש הנהוגה של ביטוחו. אז בהנהגה, בדברים שקשורים למה שניתן לאדם לבחור, מה שניתן לאדם, האדם ילך לישון בלילה, והוא לא שם שם מעורר. אם אני אקום לפני סוף דמיין קראת שמה, ואלך להתפלל, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אני בוטח כמו שאני אקום. פה לא שייך ביטוחו. פה ברור שמוטל האדם החוב להתאמץ בשביל זה, לעשות השתדלות בשביל זה, דווקא בדברים שהם רוחניים, לא בדברים כאלה. טוב, לכאורה זה מה שיוצא פה מתייס. יש פה שלוש דרגות. יש הפקרות שזה פסול, יש ביטוחו בדברים שהם של העולם הזה, ובדברים שקשורים לרוחניות, מותר בן אדם, כן, אשרי אדם הפך יתומית בדברי תורה, שלא ישכח תלמודו. שלא יפתח בקדוש ברוך הוא, שלא ישכח, אלא שיעבוד על זה, שלא ישכח. והגמרא מביאה לזה את הסיפורים האלה, קמצא ובר קמצא, תרנגולת ותרנגולתא של תורמלכה, ושקה דריספק של ביתר, שהם היו צריכים לחשוש מהתוצאות של המעשה שלהם. טוב, בואו נראה את הסיפור של הגמרא. קמצא ובר קמצא, חורב ירושלים. מה פירוש קמצא ובר קמצא, חורב ירושלים? לא, פשטות, לא בגלל קמצא ובר קמצא, לא הם היו הסיבה היחידה. הגורם שהתגלגל על ידו החורבן היו קמצא ובר קמצא. יכול להיות שגם קמצא ובר קמצא מרמז לך ומסמל לך מה עמד מאחורה שהביא לחורבן, אבל קמצא ובר קמצא זה על ידי הסיפור של קמצא ובר קמצא התגלגל חורבן ירושלים. דהו גברי ברחמי קמצא ובעל דבבי בעל קמצא. אז מה זה היה? אחד אוהב אחד שונא. טוב, כמו שנראה בהמשך הסיפור, השונא באמת לא בסדר, הוא זה שהלך והנשין והכל, אבל האוהב, מה רוצים ממנו? ובכלל, זה הפעם היחידה שמכירים, תראו, זהו, השמשתה, מה רוצים מקמצא? אז יש פה כמה דברים. המהר"ל אומר, שמה זה אוהב פה? אוהב פה לא היה באמת חבר. זה היה כמו שכנען ציווה לילדים שלו. כנען, כתוב בגמרא, צוואת כנען, מה הצוואה של כנען? היו אוהבים זה את זה, ותאהבו את הגזל ואת הזימה. מה זה היו זה אוהבים זה את זה? מה זה היו אוהבים זה את זה? כי האדם רוצה לגנוב, אז אם הוא גונב לבד, אז די קשה, מה הוא יכול כבר לגנוב? כמה חליפות פה, דברים קטנים, אבל אם מתאחדים יחד, אפשר לא לשדוד בנקים גדולים, אז היו אוהבים זה את זה, והיו אוהבים את הגזל ואת הזימה. זה האהבה שבאה בשביל להשחית. אז פה המהר"ל מסביר גם כאן, קמצא היה חבר של פלוני, שלא מוזכר את שמו, נגד בעל קמצא. זה היה חלק מאיזה מערך כוחות של מלחמה, ולכן הקמצא הוא בר קמצא, שיש חברים בשביל מלחמה ושונים, וכל המערך הזה של בריתות בין חברים נגדו ונגדו, כל זה, זה מה שהקמצא הוא בר קמצא, גם קמצא מגיע לו שיכירו את השם שלו. זה המהר"ל. המהר"ל אומר שקמצא ובר קמצא היו אבא ובן. קמצא, חבר של פלוני, בעל הסעודה, היה האבא, ובר קמצא, הבן של קמצא, הוא היה שונא שלו. וזה היה אבא ובן. ואז, אם האבא שונא, אז גם הבן צריך לסנוע. יש, ראיתם מביאים, יש ויחי יוסף מפופה, הרב של פופה, היה פופה בהונגריה. אז יש לו שם שאלה, מישהו שואל אותו שאבא שלו היה שונא של מישהו, עכשיו אבא שלו נפטר והוא רוצה לדעת אם הוא צריך להמשיך את הסכסוך. שולח שאלה לרב, כן? רוצה לדעת אם מדין ירושה הוא צריך להמשיך את הסכסוך. אז הוא כותב לו, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מבבלי, מירושלמי, ממדרושים, לא מוצאינו שיש ירושה בסכסוכים. אין כזה דבר, ירושה בסכסוכים. וזה לבן, אז כאן היה הקמצא באמת היה אוהב, והבר קמצא היה שונא. עכשיו, כשבא השמש להזמין את בר קמצא, ואמר כאן בר קמצא טעה והלך באמת לסעודה, היה בטוח, הוא הרי חבר של אבא שלי, כנראה שהוא רוצה להשלים איתי גם כן. ולכן מזכירים פה את קמצא ובר קמצא. סוצר זה אומר, כי היה לו בן כל כך רשע, מגיע לו שיזכירו אותו. אפילו שבסיפור הזה הוא לא אשם. אבל אם היה לו בן כל כך רשע, מגיע לו שיזכירו אותו. אז ככה סופר אומר, מוסיף את זה לומר שוב. טוב, בכל אופן, זה היה שתי האנשים האלה. עובד סעודסה. עשה סעודה, אמר לי לשמי, לשמש, לא קראו לו שמיה, אפילו שמשום מה בספרי ילדים ראיתי שקוראים לו שמיה. כנראה שזה בא מטעות, אמר לי לשמי, זה אמר לי לשמיה. אז החליטו שקוראים לשמש הזה שמיה, אבל אין לזה מקור. קיצור, בכל אופן, אמר לי לשמי, אמר לשמש, זיל אייסי לי קמצא. לך תקרא לקמצא, עוזל אייסלי בעל קמצא. טוב, מגיע בעל הסעודה, עושה אשכחי דעה ויוסי ויונתו יושב, אמר לו, מיך דאו גברי, בעל דבו ודאו גברי, הוא אתה הרי שונא שלי, מהי בואי סוחר? קום פוק, קום צא החוצה. אמר לי, אוי ועשוי, אם כבר הגעתי, שבקון, תשאיר אותי ויעיב מלוך דמי מה דאכיל למשתית. אני אגיד לך כמה שעולה המנה. אמר לי, לאי.
לא יישב איתי לך, אני לא משאיר אותך פה. אמר לי, יעיבו לך מבעל גדי סעודות, תן לך בני חצי הסעודה. אמר לי, לא. אמר לי, יעיבו לך מכל הסעודות, ייתן לך את כל הסעודה. אמר לי, לא. עד שנקתי בידי, ואויקני ואפקי. תפס אותו ביד, הרים אותו, הוציא אותו החוצה. אמר אותו בלתן, ואוי ואבייס ורבונם ולאי מחווי, יאות וחכום ישבו ושתקו, שמענו לא, כניח אלו, טוב להם עם זה, נוח להם עם זה, אין לי בעיה עם זה. איזיל, איכו, ברוקו, צבי מלכה, כן, אבל רואים פה גם מידה כנגד מידה. כתוב בפסוק, היו שורר כאיילים, לא ימוצאו מראה, וילכו ולוקח בפני רוידי. מה זה כאיילים לא ימוצאו מראה, אומרת הגמרא בשבת? כמו איילים, שמורידים את הראש ולא מתייחסים. גם זה הבעיה של זקני ירושלים, שכשהיה כל מיני בעיות, אז הורידו את הראש, לא התייחסו. זה בחורבן בית ראשון גם כן, ששם כתוב מפורש בפוסק, ביחזקאל, ויצווה איתו, טוב, ויצווה את התו על מצחות האנשים האלה, תו למוות, תו לחיים, עמדה עמידת הדין וכתרגה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה, מה נשתנו אלו מאלו? אמר, למה? שלא מיחו. על מה באמת? בגלל שלא מיחו, ונגזר גם עליהם גזרת מוות. אז זה היה בבית ראשון. בית שני זה גם היה אותו דבר. אם קצת אולי קצת הקדמה היסטורית בשביל להבין את כל הסוגיה כאן קצת אחרת. אני מקדים שזה לא ומיוסיפו ומאחרים, אבל בעיקר לפי השיטה של הרב מילאו, רב אביגדו מילאו, בעם סגולה, מה שכמו יקרא באנגלית, אין עם, אבל יש לו את העם סגולה, את הספר הזה, שם הוא חלק מהדברים. חולק על יוסיפו, בנוי בעיקר לפי השיטה של הדורות הראשונים, רב אייזיק הלוי. חוב, ומה היה בירושלים? בואו נעבור בקיצור על הדורות, אולי בהמשך נרחיב ביותר פרטים. היה ככה, בואו נתחיל מבית חשמונאי. היה בית חשמונאי, את הסבא הגדול מתיתיהו. אחר כך היו חמשת הבנים שלו. חמשת הבנים שלו. האחרון מביניהם שמלך היה שמעון. שמעון בן מתיתיהו. עכשיו שמעון הזה היה לו בן, יוחנן. יוחנן הוא נקרא גם הרבה מקומות בשם ינאי המלך. ינאי יוחנן. זה היה השמות שלו, יוחנן ינאי. יוחנן הזה, או ינאי, הוא כבר היה חלש יותר, הוא כבר לא היה כמו האבא והסבא שלו. האבא והסבא שלו עוד בצעירותם ישבו בישיבו, רק אחר כך יצאו למלחמה. הוא כבר התקרב לצדוקים, הוא זה שהיה 80 שנה כהן גדול, זאת אומרת עד גיל 80 כהן גדול, לא מגיע מהלידה שלו, עד גיל 80 היה כהן גדול, ואז נעשה צדוקים. מה הסיפור איתו היה, בוא נגדיר את זה, היה 2 או 3 טעויות אצלו בחיים. הטעות הראשונה היא כבר התחילה אצל אבא שלו, אצל שמעון. שמעון הזה היה הרי שתי מעמדות בעם, היה את החשמונאים, כן, וכל הנאמנים לחשמונאים, כל הקבוצה הזאת, החכמים והעם שהלך איתם, והיה את המתייוונים. המתייוונים היו מעמד שהיה לו הרבה יותר כסף, ומה קרה עם כל העם באמצע? הסתנוור מהכסף והתחיל ללכת אחרי המתייוונים. ואז אחרי שהחשמונאים ניצחו, אז שמעון הזה, הצעיר מהילדים של מתיתיהו כהן גדול, הוא התחיל להנהיג את הבית שלו באושר גדול. למה? בשביל שהאנשים, המון העם, שהתרגלו לראות אושר אצל היוונים ואחרי זה הם נהו, אז ילכו אחריו, כי הנה גם יש צדיק עם כסף, אז שילכו יחכו אותו. אבל מה קרה? אצל הילד שלו, אצל יוחנן, שכבר הוא עצמו לא למד בשום מקום, הוא גדל בבית של הנהגה, אבל הוא לא גדל, לא למד לו בישיבה, לא למד תורה אף פעם, לא יצא לו אף פעם דבר כזה. אז הוא כבר היה אחרת לגמרי, והוא כבר אהב את הכסף. לא עשה את זה רק לשם שמיים בשביל שאחרים יראו. היה טוב לו עם זה. טוב לו עם זה. עכשיו הוא בא לדבר על הגאדג'טים החדשים, אז מי היה לו לדבר? עם כן, עם האברכים, עם אלה שיושבים ולומדים תורה כל היום. הם לא מבינים בעניינים, הם לא, אין להם סטייל, אין להם שום דבר. אז מי מצא לו חברים? מצא לו חברים אחרים, אלה שמבינים, אלה שיש להם את הכסף לבזבוזים, אלה שמבינים בבילויים, במסיבות, כל הדברים האלה, והם כבר נהיו החברים שלו. והוא כבר היה חבר של המתייוונים, שקראו לעצמם בשם חדש. היום החשמונאים שלטו, הם היו תמיד אינטרסנטים שידעו להחליף שמות, החליפו את השם לצדוקים. הם ניתלו בצדוק, כמו שהרמב"ם בפירוש המשנה כבר אומר, כן, שלא היה להם שום דבר והם לא האמינו בכלום. כשהם ידעו שהם יגידו שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז יזרקו אותם. אז הם אמרו שהם מאמינים רק בתורה שבכתב, אבל הם לא האמינו בכלום. וזה היה הצדוקים. והם גם כן, הם היו, מה זה? שמעון משתך, נכון? הוא היה נשוי לשלום ציון, של ציון, שלום צי, איך שהיא נקראת, והייתה אחות של שמעון בן שטח, והיא הייתה צדיקה. עכשיו מה קרה? יוחנן הזה עשה כמה טעויות. דבר ראשון, הוא החזיר את הצדוקים, את המתייוונים, לכל העמדות מפתח.
כי להם היה ניסיון בשליטה. לעומת זאת החשמונאים, לא היה להם רקע. מי שלט בזמן היוונים, מי היה לו ניסיון בלשלוט, מתייוונים, הצדוקים, אז הוא החזיר אותם לשלטון. והם גם היו באי ביתו. ולאט לאט זה גם השפיע עליו, כי הוא לא היה לו את הבסיס החזק, וזה גם השפיע עליו. ואז היה סיפור אחד עם האדומיים, שהוא הלך והיה לו בעיה עם אדום. אדום חיו ליד ארץ ישראל, והם היו חלק, הרי יהודה המכבי כבש את אדום. עכשיו הם היו אזרחים של ארץ יהודה, והם לא היו יהודים. אז הם גרמו לבעיה, אז הוא החליט לגייר אותם. אז מה הוא עושה? גיור בכפייה. הכריח את כל אדום להתגייר, מל אותם בכוח, והנה הם יהודים. אבל מה, הם לא היו יהודים. והם לא היו מוכנים לחיות כיהודים, וגם היהודים לא רצו להתחתן איתם. הוא ניסה להזרח אותם בכוח, שיהיו אזרחים של המדינה, שיהיו אזרחים של מדינת יהודה. אבל מה שקרה, שהם הפכו לנטע זר בתוך המדינה, ועוד מלאים במרמור, בגלל שדחו אותם, לא רצו להתחתן איתם, והם התקיעו בתוך עצמם. היו עכשיו גם יהודים לא רצו לקבל אותם, הגויים לא רצו לקבל אותם, אז הם היו קבוצה ממורמרת. זה היה הטעות הראשונה שהוא עשה נגד דעת חז"ל. אחר כך הדבר השני היה הסיפור שמובא בגמרא בקידושין עם ינאי המלך, שהגיעו אחרי הניצחון ועשו, אכלו מליחים, סוג של ירק על שולחנות של זהב. גם אבותינו בזמן שבנו את בית המקדש השני היו אוכלים מליחים, אז גם עכשיו אנחנו נאכל מליחים, ועלו מליחים על שולחנות של זהב. והיה שם איש לץ רע פעלים בליעל, ושמו אלעזר בן פוארה, והוא אמר לינאי המלך, ליבם של פרושים עליך, ליבם של פרושים עליך. אמר לו, אם כן, מה יעשה להם? הקם להם בציץ שבעיניך, תלבש את הציץ ותראה את התגובה שלהם. ואז הוא לא לבש את הציץ, והיה שם יהודי בשם יהודה בן גדידיה, והוא אמר לינאי המלך, די לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, שהיו אומרים אמו נשבט במודיעין. היה שמועה כזאת, והיווקש הדבר והוא נמצא. זה לא התברר שהיא הייתה באמת שבויה ולכן הוא פסול מהכהונה. אבל בכל זאת היה, הוא אמר לו, יהודה בן גדידיה התחטף אליו, ויבדלו חכמי ישראל בזעם. יוסיף ומוסיף שחכמים לקחו את יהודה בן גדידיה והילקו אותו. נתנו לו מלכות על זה שהוא התחטף לינאי, אבל ואז מגיע, ואז פה אנחנו חוזרים לגמרא, מגיע אלעזר בן פוארה הזה לינאי המלך ואומר לו, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, מי שמבזה אדם פשוט אז לא את העומס שלו מלכות, אבל אתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך? כך הוא דינך, מה פירוש? אם לפי מה שרואים ביוסיפון לקבל מלכות זה הכל, צריך להרוג אותו את יהודה הזה. עכשיו למה באמת נתנו לו רק מלכות? כי גם זה בקושי הגיע לו. צריך לו אלה נקודה לדיון, נכון שיש בזה חוצתה נגד המלך, אז אלה נקודה לדיון, ויכול להיות שהוא צודק. מלכות? לא, בכל אופן נתנו לו מלכות. עכשיו מה הוא אומר לו? אם אתה שומע להצתי, אומר אלעזר לינאי, רומסם להרוג אותם. אמר לו, בתורה מה תהיה עליה? הרי אם אני ארוג את החכמים איך תהיה תורה? הוא אומר לו, תורה שבכתב תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אז אמר רב נחמן בר יצחוק, מאות שנים אחר כך, מיד נזרקה בו אפיקורסות בינאי המלך, היה לו לומר, תורה שבעל פה מתה עליה. כל תורה מונחת בקרן זווית שייך רק בתורה שבכתב, אבל תורה שבעל פה מתה עליה, ונזרקה בו אפיקורסות. ואז הוא הלך, הרג את חכמי ישראל, ושמעון בן שטח התחבא. בכל אופן, מה שקרה בהמשך זה שהיה הזמן של הריגות נגד חכמי ישראל, ואחרי תקופה, טוב, נדלג על כל הפרטים הטכניים, מה שקרה שהוא נפטר, יוחנן, ינאי נפטר, הוא השאיר צוואה לשלום ציון שאל תיזהרי לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועים, הצבועים אלה שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. ואז יוסיף ומספר שהוא אמר לה להחזיר את השליטה לחכמים, לעם, לסנהדרין, מה שהיה קיים לחכמים. ואז השליטה חזרה להם, ואז היו 9 שנים הטובות, עד שהגיעו שתי האחים המפורסמים, אריסטובולוס ואורקנוס. אריסטובולוס ואורקנוס היו שתי בנים של יוחנן ינאי, והגיע אריסטובולוס, שהוא נדחה מהכהונה, ונתנו את זה לאחיו, אורקנוס שהיה חלש יותר, והגיע אריסטובולוס הזה, והכריח את האמא לתת לו את המבצרים, אם לא יקרא לאריטס הערבי, להילחם נגדה. ואז היא נתנה לו את 22 או 23 מבצרים, ומאה שם התחילה השליטה שלו, ואז התחילה מלחמה בין הורקנוס שהיה בירושלים לאריסטובולוס שהיה בכל רחבי הארץ. והגיע המצור על ירושלים, שתי האחים אחד נגד השני, אריסטובולוס והורקנוס, שהם, אתה שומע כבר על השמות שלהם, שיוחנן כבר ניסה, גידל אותם בצורה אחרת, והם כבר התנהגו בצורה אחרת, אתה רואה את זה מאיים על אמא שלו וכל הסיפורים האלה. עכשיו כשהתחילו המריבה בין אריסטובולוס והורקנוס, אז היה הסיפור עם הנעץ חזיר תלפיו, כן? הסיפור עם המצור על ירושלים שהכניסו כבשים כל יום למקדש. אז אנשים טועים שזה היה רומאים, זה לא היה רומאים, זה היה יהודים משלנו. זה היה, כשיהודים מגיעים הם מחדשים את כל כל הבעיות מתחדשות מהם, לא מהגויים. גויים ממשיכים הלאה, הם שורפים את היכל השרוף, אבל החורבן הפנימי זה החורבן העיקרי. ואז היה המצור על ירושלים של אריסטובולוס סביב אורקנוס, וכשהעלו את הכבשים בשביל הקורבנות, אז העלו חזיר ונעץ תלפיו, ואז כאילו הוא ארור מגדל, מלמד את בנו חוכמה יוונית. מלמד את בנו חוכמה יוונית. שזה היה התוצאות של החוכמה היוונית, שיוחנן ינאי לימד את בניו. מה זה? גם היה רמז. כן, הגמור אומר, לא, רשי שם אומר שהיה רמז שאחד רמז השני. הגמור עצמו? יהיה לו חזיר. זה ישבור אותם. כל אופן. זה היה אריסטובולוס ואורקנוס. עכשיו אריסטובולוס ואורקנוס, אורקנוס לקח לסיוע אליו את אנטיפטר, אבא של הורדוס ופצל, והורדוס המפורסם, הרוצח המונים המפורסם, ששדד את עם ישראל בצורה נוראה ובנה ערים יפהפיות לגויים שאפשר עד היום לראות אותם. ואחר כך הגיע אגריפס הראשון. אגריפס הראשון היה צדיק. אגריפס הראשון היה חובר, היה שומר על כל הלכות תומה וטהרה, היה אוכל חולים בטהרה, והיה כל, ממש כל ההנהגה שלו הייתה הנהגה של צדיק. כל ההנהגה. עכשיו, פה היה ניסיון קשה לעם ישראל. עד אז, הרי עם ישראל סבל תחת אורדוס בצורה נוראה. בצורה נוראה. כשאורדוס, אפילו כשהוא בנה את בית המקדש בירושלים, כן? שחזל נותנים לו את כל הקרדיט על זה, אפילו שיוסיפון למשל, וההיסטוריונים האחרים טוענים שהוא עשה את זה בשביל רווחים פוליטיים. הוא לא עשה את זה כזה לב נקי וטהור. הם טוענים שהוא רצה, להיות מלך של כל המזרח התיכון. של כל האזור הזה, של כל ה... סוריה, מצרים, כל האזור הזה. עכשיו, לעומת זאת, המלכות ברום היא רצתה שהוא יישאר מלך יהודה בלבד, ולא ישתלט מדי הרבה. והוא בונה כל הזמן ערים לגויים, הוא בונה קיסריה, כל מיני ערים כאלה, שהוא פונה לגויים, הוא הרי אמור להיות מלך יהודה. ולכן הוא הראה לרומא שהוא בונה בניין לבית המקדש, כאילו שהוא עדיין מלך יהודה. ככה ההיסטוריה נתן, על חזל נותנים לו את כל הקרדיט, הוא בנה את בית המקדש, נותנים לו את כל הכבוד הזה, הבניין נקרא בניין הורדוס, ואומרים שהוא קיבה אורו של עולם, הוא העיר אורו של עולם, בנה את בית המקדש, נותנים לו את כל הכבוד ולא מזכירים שאולי היה לו גם רווחים פוליטיים. בכל אופן הוא בנה את בית המקדש, כשהוא גמר לבנות, מה הוא שם? שם בכניסה פסל של נשר. פסל של נשר, פסל של עבודה זרה, בתוך בית המקדש החדש והיפה שהוא בנה. ואז הגיעו שתי תלמידי חכמים שהם היו להם הרבה, שהחזיקו בית מדרש של מעל 3,000 תלמידים בירושלים, שתי החכמים האלה, והם הורידו את הנשר הזה. הורידו את הנשר הזה, והוציאו אותם להורג, וגם חלק גדול מהתלמידים שלהם. ופסח של השנה הבאה, זה עדיין במלכות הורדוס, פסח של השנה הבאה אחר כך, פסח תמיד היה זמן קבוע לחיכוכים, זה היה הזמן הכי קל להתגרות. השיטה הכי טובה לשחות הכסף של היהודים, היה להראות שהם מורדים וצריך להכניע אותם. ואז כשהם יבואו לרומא והתלוננו נגד הנציב או נגד השולט, אז אתם מורדים, אין לכם בכלל זכות דיבור. אז הם היו קבוע, כל פסח היו מתגרים. היו שולחים חייל גוי, שכיר נוכרי, שיכנס לתוך הר הבית. הרי לנוכרי אסור להיכנס מעבר לחל. עכשיו ברגע שהוא נכנס, הוא התגרה. דבר נוסף, שכל יהודי שהוא נגע בו כבר לא יכל להקריב קורבן פסח, כי הוא נטמע. הרי גויים כזבים לכל דבריהם. אז הם היו קבוע, שולחים כמה חיילים פנימה, ואז כל האנשים היהודים, דבר ראשון, היו בורחים. ודבר שני, צועקים עליהם, תצאו החוצה. ואז היה תרוץ טוב בשביל להוציא את החרבות. קבוע, היה שחיטות שם, אתה שומע מספרים, יוסיף ומביא, פסח אחד, 3,600 איש, פסח שני, התחילה מנוסת בעלה, והיה 20,000 הרוגים. זה היו מספרים אסטרונומיים, ויוסיף הוא דווקא מאוד מדייק בעובדות. אתה יכול לבדוק אותו על מה שהוא כתב, ואנחנו יכולים לבדוק, המספרים שלו מדויקים, הכל מדויק. היה פשוט, היה שם פשוט שחיתות כל פעם. עכשיו, היה שנים של רדיפות כאלה, כשהורידו את הנשר. פסח אחר כך בירושלים, מעל 20,000 איש נהרגו, בהקרבה קורבן הפסח. כי היו כמה תלמידים של התלמידי חכמים האלה, שהורידו את הנשר, שדיברו עם הציבור על זה שהרגו את הרבנים שלהם, עשו עצרת אבל, משהו כזה, ואז הורגוס שלח את החיילים, וכן, זה נראה לי שמשהו כמו 20 אלף הרוגים היה שם. בכל אופן, שנים של רדיפות כאלה, וזה היה על כל דבר, על כל דבר, עוד פעם ועוד פעם, וסיפורים, עשרות הרוגים, עשרות אלפי הרוגים סך הכל. היה באלכסנדריה, זה הגיע פעם כשדאו והציבו פסל בבית כנסת, אז הגיע ל-50 אלף הרוגים, ואז בעצם יהדות אלכסנדריה חוסלה. היה קהילה, אחת הקהילות היפות בעולם, כמו שאנחנו רואים בתוספתא, בגמרא, היה להם בייזינג כמו הסנהדרין, היה להם הכל. אבל בכמה רשימה של טבחות, טבחו אותם וגמרו אותם כולם. וזה היה בתקופה שיהודים עמדו בראש. בכל אופן, הצדוקים, ההרודיאנים, הצאצאים של המתייוונים, ואז הגיע המצב של אגריפס המלך. אגריפס המלך היה מלך צדיק. פתאום, עם ישראל זרחו מאושר, הגיעו שני סבא. אפשר לחיות כמו שצריך, אין רדיפה רוחנית, אין רדיפה ממונית, שום דבר, נתנו לעם ישראל לחיות. ואז מגיע אגריפס הזה, הוא היה ממשפחת הורדוס, צאצא של הורדוס. אבל היה צדיק, אגריפס הראשון, הבן שלו היה אגריפס השני שהיה כמו הורדוס, אבל הוא היה אגריפס הראשון. אגריפס הראשון הזה מלך סך הכל 3 שנים, אבל במשך 3 שנים שלו היה סיפור של אחינו אתה. הוא הגיע לבית המקדש, הוא היה מלך, אז הוא קרא בתורה כמו הציווי של המלך, ואז הוא מגיע וקורא, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, התחילו לזלוג אליו דמעות. למה? בגלל שהוא הרי צאצא של הורדוס, אדומי.
אדומי,
הוא לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, והגרי גם הוא לא נכד של החשמונאים, אפילו שהורדוס ניסה לומר שהם נכדים של החשמונאים, הוא לא נכד של החשמונאים. לא, האיש נוכרי, היה גר שהתגייר בכפייה. לא, למעשה הוא התנהג כיהודי, אז כנראה שהוא מתייחס לזה ככה, הוא התגייר, או שהוא כן ברגע שהוא שמר מצוות אולי, אני לא יודע, לא כתוב לנו דבר כזה, אני לא רוצה לנחש לבד, אבל כנראה שכן נקטו שהגיור שלהם הוא בסדר, או במידה מסוימת, או שהוא עצמו אישית התנהג בצורה כזאת, אבל יהודי הוא לא היה, אפילו אמו מישראל הרי גם מספיק, האמא שלו יהודיה, אבל פה אפילו האמא שלו לא הייתה יהודיה, הוא היה כל כולו גוי, ולכן הוא התחיל לבכות. אז היו חלק מהציבור צעקו לו, אחינו אתה, אחינו אתה, לא תוכל לתת עליך איש נוכי כי לא אחיך הוא, אז הם צעקו לו, אחינו אתה, אתה כן אחינו, הכל בסדר, ושתקו. וזה היה חנופה, כי הם היו צריכים ללכת עם האמת של התורה עד הסוף, עד הסוף. הוא בוכה, שיבכה, אסור להתחנף. הם התחנפו, הם שיקרו, הם אמרו לו, אחינו אתה, נגד מה שהתורה אומרת, כי לא אחיך הוא. זה היה ניסיון, זה היה ניסיון קשה, קשה מאוד, כן? אחרי כאלה שנים של דריפות, עד שכבר מגיע המלך, טוב, אז נלך לריב איתו מעצמנו? בגלל דבר אחד, התחנפו אליו, אבל זה היה החטא. החטא היה חנופה. הם התחנפו אליו, הם אמרו לו, אחינו אתה, כשהיה אסור להם לומר את זה, ומה היה? וכולם שתקו, החכמים שתקו. היה כמעט בלתי אפשרי להקום אחר כך ולמחוק, כן? להגיד, לא, לא אחינו אתה. אבל שתקו ולא מחו, אז זה כבר התרחש לכל כלל ישראל, וכל החטאים היו של כל עם ישראל. אפילו שעיקר החטא של שנאת חינם היה הרי לא בין החכמים, בין מה שנקרא הפרושים, זה היה בין הצדוקים. אפילו הבר קנזה הזה היה ממי? מאנשי אגריפס, אגריפס השני אני מתכוון, שאחר כך מה שקרה, אגריפס הראשון מת, הוא הורעל כמה ימים, תקופה אחר כך, אני משער שזה לא הרבה זמן, השתר הכל היה מלך 3 שנים. צריך לבדוק מתי היה שנת השמיטה, מתי היה שנת השמיטה, אבל בסך הכל 3 שנים, בינתיים היה הסיפור הזה, הוא מת, ואז מלך אגריפס השני. אגריפס השני לא היה מלך יהודה, הוא היה מלך קלקיס, של ארץ אחרת, אבל היה לו את ההחזקות של המקדש, וכל הצדוקים, וכל אלה התרכזו על המקדש. המקדש היה הכוח שלהם לשליטה בעם, היה המקדש, והם סוחטים כסף מהמקדש, הכל מהמקדש. נוצר מצב שהשליטה של הצדוקים על העם נובעת מהמקדש, כהנים גדולים, חבורות שלמות, כן, שהם בערך המקדש שלטו על העם וקלקלו את העם. זאת אומרת שהמקדש במקום להפיץ אור לעם ישראל עשה בדיוק ההפך, על ידי בית המקדש הם עשו את זה. ואז התחיל התהליך של החורבן. מהרגע, הגמרא בסוכה הרי אומרת, ברגע שהם אמנו לו, אחינו אתה, נחתם גזר דינם. אז התחיל התהליך של החורבן. אגריפס מת, הגיע אגריפס השני שהיה רודן אכזר מאוד, והוא זה גם שניסך מים על גבי רגליו בפעם היחידה שהוא הגיע למקדש, וזרקו עליו אתרוגים, וזרקו עליו אתרוגים, ואותו יום נפגם קרן המזבח מהאבנים שזרקו, אומר רש"י. זרקו אתרוגים, איך עפו אבנים? אומרים שבירושלים לא שואלים כאלה שאלות. עפים אתרוגים, פתאום זה נשבר מהאבנים, משהו קרה שם. בכל אופן, זרקו על המתרוגים, ופתאום זה נשבר מהבנים שזרקו, ובינתיים הוא רץ חזרה לרומא, שמרדו בך יהודה. ואז הוא שולח את בעל קמצא הזה, שהיה מהקבוצה שלו, והוא גם הגיע לרומא. הם לא מסכימים להצליב את הקורבן של הקיסר. ואז הם הביאו על ידי זה שהפריעו להם לשתות על המקדש, כדי שתהיה להם אפשרות. את כל הקורבן הם הביאו, אחר כך זה כבר יצא מכלל שליטה. למשל, עוד דבר שהם עשו, להכניס את שמעון בר גיורא לירושלים. היה את יוחנן מגוש חלב. יוחנן מגוש חלב היה נאמן לחכמים. עכשיו, הצדוקים לא רצו שהוא יהיה חזק מדי, ולכן הם הכניסו פנימה את שמעון בר גיורא. שמעון בר גיורא היה קיצוני, וקיצוני מופרע, שגם לא הייתי עם אגריפס, כי אגריפס היה בן לוויה של 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 של, של, של ספטוסיאנוס, ואחותו ברניקי הייתה נשואה לטיטוס. גם האחות של המלך של היהודים הייתה נשואה לטיטוס, כן? וכל וגיסו יוליוס טיבריוס היה מפקד הצבא של טיטוס בכיבוש ירושלים, כן? אז הם היו מאוד מרושתים שם, הם בצד הזה, אבל הם החליטו את שמעון בר גיורא לירושלים, והוא כבר הביא למלחמות הסיכריים בירושלים. אבא סיקרא היה מהאנשים של שמעון בר גיורא, זה הקבוצה הזאת, שריפת האוצרות, כל העניין הזה, אין במלחמה בכוח. אנשי אגריפס השני הביאו אותם בשביל להילחם נגד יוחנן מגוש חלב. יוחנן מגוש חלב היה נאמן לחכמים, והם הביאו אותו בשביל להילחם נגדו, כשלמעשה זה יצא מכלל שליטה, כי שמעון בר גיורא הרג למעשה את רוב אנשי אגריפס. מה זה מה שהתגלגל? אבל בירושלים המצב הזה היה, שמעון בר גיורא ואנשי אגריפס היה חרב איש באחיו. יוסיפון אומר שאנשי אגריפס, כאילו הצדוקים, היו מתנהגים כמו רומאים. לא היה שום סנטימנטים, אח הרג את אחיו, הוא קלה את אמא שלו בכלא, הרג את אבא שלו, משהו, חרב איש באחיו, חרב איש באחיו, בלי שום זה. ואומר, לעומת זאת הפרושים, שקוראים להם פרושים, אבל זה חז"ל, זה עם ישראל באמת, הפרושים הם נוהגים באהבה ואחווה ביניהם, וזה עדות של מקור זר. ושל יוסיפון שהיה שייך לאנשי אגריפס וכתב את הספר בציווי אגריפס. מהפרושים מתנהגים ביניהם באחווה ושלום, ומנהיג הפרושים זה שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, כן, רבן שמעון בן גמליאל, שאפילו שהוא ציווה לשים אותי בכלא, אבל אני חייב להודות שהוא אדם ישר שכולם שומעים בקולו. זאת אומרת, הוא ציווה לשים אותו בכלא, הוא מודה שזה. אז זה היה המצב בירושלים, והיה שנאת חינם, שנאת חינם של הצדוקים ושל אנשי שמעון בר גיורא נגד התלמידים החכמים. על פה היה הסיפור הזה, הבר קמצא הזה, שהיה שייך לקבוצה של אגריפס, היה צדוקי, הולך ואיזיל איכול באור קורפה בי מלכה, הולך ואיכול מלשינות לפני המלך, להשמיט אותם לפני המלך. אבל אמר לו קיסר, מרבו בכלל יהודה, מרבו. אמר לו, מי אמר? תוכיח. אמר לו, שדה אלו קורבנה, חזיתי מקרבים לי, תשלח קורבן ותראה אם נקריבים אותו. עכשיו מה קורה? למעשה יש פה איזה שקר מסוים, כי הרי כל יום היו בירושלים מקריבים קורבן בשביל הקיסר, אבל מה? מהאוצר של היהודים. היהודים עצמם היו כל יום מקריבים קורבן בשביל הקיסר. הוא מגיע שלא, הקורבן הזה לא מספיק, בוא נשלח משהו שאתה שולח ושהוא אותו להקריב בירושלים, ותוך כדי מה הוא עושה, אזל שבא בידי עגלה טילטה, עגל משובח, עגל שלישי לבטן, או גדל שליש, שהוא שמן וטוב, והדבק האפת בדרך שבא בימונה, או בניב שפתיים, בשפה העליונה, ואמר לה בדוקים שבעין, בדוקים שבעין, בוכתה במקום בלדידן, הווה מומה. לימי זה נחשב מום, בלדידו לאו מומה, כי זה לא נחשב להם מום, והם לא רואים בזה מום, שיבינו את התירוץ הזה. טוב, נביא אותו לירושלים כשהוא מצפה שלא יקריבו אותו, ואז הנה יש לו הוכחה. ומצלמים שמה זה מניף שפתיים ודוקים שבעין? פן נקי ועיניים נקיות. לא, שזה יצוין זה לא מום. גוי שלא שומר על העיניים או שלא שומר על הפה זה לא מום. אבל יהודי צריך מניף שפתיים ודוקים שבעין, שם זה מום. זה מום עיקרי. פגם קטן בניף שפתיים יכול לפתור לגמרי את הבן אדם. פגם קטן בדוקים שבעין יכול לפתור לגמרי את הבן אדם. אבל יש פה גם רמז, גם הרב אומר שיש פה גם רמז כלפי החטאים שלהם. מה החטאים שלהם? לשון הרע, כל הדברים האלה, אבל הם ניב שפתיים ודוקים שבעין, שזה עין צרה. עין שצרה, יש פה רמז דווקא בשתי הדברים האלה. טוב, סבור רבנן לקרובי משום שלום מלכות. אמר לו רבי חייא בן אבקולס, יאמרו בעלי מימון קרבים לגבי מזבח. טוב, אז יש פה בעיה, ולכן
הוא לא רוצה שיקריבו את זה. סביר למקטלי, רצו להרוג את בר קמצא של מייסור, ודרך אגב לומדים מכל ההלכה שמותר להרוג מייסור. כל ההלכה שמותר להרוג מייסור נובעת מהגמרא הזאת. ככה הרמב"ם אומר. הרמב"ם מקדיש למצרים שם. מותר להרוג מייסור, תסור לו למקטלי. תורה שמתבלי מייסורים שמותר להרוג מייסור. שלא ילך להספר לנו, אבל הוא נזכריה, ימורים אפילו הם בקדשים יעריד. אמר רבי יוחנן, אנדסנוצי של רב חייא בן אבקולס אחריבה ביסנו וסופרסו וחולנו והבליטנו מארצנו. אומר רש"י, מה זה אנדסנותו? סבלנותו שסבל את זה ולא הרגו. טוב, אז יש פה, מה באמת היה אנדסנותו? איזה דמור קשה, כן, לומר על... בדיוק נתנו את האשם, אתה יודע, כל הצדוקים והסיכריקים וכל המלחמות שהלך שם הם כולם בסדר. מי האשם? מצאנו את הרב בן אבקולס, כן, את הפה שגנב. מה פה הנתנותו של הרב בן אבקולס דווקא? א', בפשטות, השורש תמיד נמצא אצלנו. הרב מדריסט היה אומר, שאם אתה רואה שאצל החילונים שבת הוא קל ומזלזלים בה, ויום כיפור, הוא חמור בשבילים יום כיפור, תדע שזה בגלל שאצלנו יום כיפור יותר חמור משבת. אנחנו מתייחסים ליום כיפור יותר בחרדת קודש, וזה משפיע עליהם שגם ברחוב אז יום כיפור יותר חמור משבת. הכל תמיד בנו. אתה רואה איזשהו פגם, אתה רב חייב לנפקולס, זה השורש. טוב, זה סתם נקודה אחת. עכשיו, יש כמה פרושים פה, יש חסם סייפר, יש דון. הדון אומר שמה זה הנבטנותו של רב חייב לנפקולס, כי הקהילת יצחק מביא את זה במשפטים, על הפסוק, לא תענה על ריב. לנטות, לא תענה על ריב, על רב, שבדיני נפשות מתחילים מהקטן. למה? כי אם הגדול יביע את דעתו, אז כבר מפחדים לחלוק עליו, כי אם הוא אמר מה הדעה שלי בכלל, אז מתחילים מהקטן שבכולם, ואז עוברים עד הגדול, ואז שומעים את כל מגוון הדעות. עכשיו, מה קרה? פה התחילו לדון דיני נפשות, התחילו לדונים להרוג אותו. אז רבי זכריה בן אבקולס היה הגדול שבכולם, אבל הוא מה? הוא היה ענב, אז הוא היה בטוח שהוא הכי קטן. אז הוא אמר את הדעה שלו ראשון, ברגע שאמר את הדעה שלו, אז אף אחד לא יעז לחלוק. אז אנבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שאמר את הדעה שלו ראשון ולא חיכה שאחרים יאמרו לפניו, היא החריבה את ביתנו, היא גרמה שאחרים לא יכלו לחלוק עליו, אבל אנחנו לא להרוג אותו, את המייסר הזה, או את להקריב את הקורבן הזה. טוב, זה היה הגואל. יש החתם סופר אומר, שהרי אנחנו אומרים איזה הוא חכם הרואה את הנולד. זאת אומרת שבעצם מה אדם צריך לראות? אדם צריך לנתח, לפי ההיסטוריה, לראות מה הולך לקרות בעתיד. זאת אומרת, לראות את המצב שאנחנו היום, לראות אם היה מצב דומה לזה בהיסטוריה, לאיפה המצב הוויזי, ומתוך זה לנתח מה הולך לקרות קדימה, ולדעת מה לעשות. אומר החתם סופר, אבל רבי זכריה בן אבקולס לא היה יכול לצפות שהבן אדם הזה הולך עכשיו ללכת למלך. לא, עדיין לא היה סיפור כזה בעם ישראל, שיהודי ילך וימסור למלך, ובצורה כזאת, בשביל להרוס את בית המקדש, הוא לא צריך לצפות שיש כזה דבר. אבל מה, על ידי הענבה שלו, זה קרה. יש משהו כזה, זה החתם סופר, אומר להצדיק את רבי זכריה בן אבקולס. אבל ראיתי, נראה לי שהמהר"ל אומר את זה, מה זה הנבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס? אומר, יש פה דקדוק הלכה, אבל הדקדוק הלכה היה רק בהלכות שבין אדם למקום, ולא בין אדם לחברו. אומר, אותו הוא אומר, יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג, יאמרו בעלי מומים לקרבים לגבי מזבח, פה הוא חושש לכל פרט ולכל דקדוק. וכשישבתם שם בסעודה, שמה לא חשבתם שאולי הוא ייפגע, ואולי ייפגע עד כדי כך? והגמרא אומרת כמה גדול כוחה של בושה שהרציה הקדוש ברוך הוא את בר קמצא. אומר, בתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שבדבר הזה ולא בדבר הזה, דקדוק הלכה בזה ולא בזה, זה היה הבעיה. הרב פישר תמיד היה צועק על היה מישהו שבנה סוכה, איזה אלמנה בנתה סוכה מיימית דמיימית. זאת אומרת, לא כשיטת החזון איש, שהיה בוזל בסוכה. והיא קראה לגיס שלה שיבוא להתארח אצל הסוכה, והגיס הזה הגיע, והוא רואה שזה לא כשיטת החזון איש, והוא הלך, הוא לא הסכים לאכול שם. והרפי שלה היה צועק, רוצח! בשביל חומרה של החזון איש, אתה הולך וגורם שאלמנה תבקש שזה באורייסה? מה, איפה הפרופורציה? איך מישהו סיפר לי, היה, אומר לסדר, שהיה בבית של מישהו, לא, היה כנראה, אבל זה סיפור טוב. אומר, היה בבית של מישהו, ורואה שהיה, מכסים את החלות. והחלל הייתה מכוסה טוב. והוא התחיל לצעוק על אשתו, מה? את לא מכסה את החלה כמו שצריך, והיה שם אורחים, והוא בייש אותה בפני האורחים בצורה קשה מאוד. אז הוא אומר, כאילו, אמרתי לו, סליחה, למה מכסים את החלות? שהם לא התביישו, שהם לא התביישו מהיין. אתה הלכת פעם לפסיכולוג אולי, ראית שם בתור מחכות חלות?
הן צריכות טיפול אצל הפסיכולוג בגלל שהן בדיכאון מהבושה והן לא יוצאים מהטראומה. נשים יש הרבה שמחכות בתור. אז אתה הולך ומבייש אישה בשביל שהחלות לא יתביישו. חלות אף פעם לא מגיעות לפסיכולוג. ונשים כן, זאת אומרת שנשים הבושה שלהן הרבה יותר גרועה. אז לבזות את האישה בשביל הכבוד של החלות. אבל מה זה מגיע? זה מגיע עוד איך המגיע הזה. טוב, לא משנה כרגע. זה נקודה למחשבה. בכל אופן, כך מסבירים גם כאן את רבשי בן אבקולה. טוב, נמשיך את הסיפור. שדר אל אביו לנירון קיסר. שלח את נירון קיסר למלחמה עליהם. שדר אל אביו לנירון קיסר. כן, כי הקהתי, אז הוא עושה כסף לראות מייצר, עכשיו הגירה למזרח, את הנופל בירושלים, למערב, אותו נופל בירושלים, נער ברוך את השמור, אותו נופל בירושלים. איתו, הראו לו משמיים שהוא הולך לנצח, שהוא הולך להשיג ולהופיע. אמר למילה נוקה, פסוי קלי פסוקוך. נבואה, ביקש מילד שיגיד את הפסוק שהוא לומד. אמר לי, ונוצאתי אסניקמוסי בעדן ביד אני ישראל. ועשו בעדן קהתי וחכמתי, וידעו אסניקמתי מיום השם. מיום השם, אלוקים, נראה לי. בכל אופן, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. עם ישראל ילכו ויעשו את הנקמה באדום. זאת אומרת, המובן מהדברים, שבעצם לעם ישראל מגיע העונש. אבל אני אביא אותו את הבן אדם הזה שהולך, ויחריב את הבית, ועל ידי עמי ישראל אני ננקום את הנקמה שלי, את הנקמה שלי באדום. זאת אומרת, את הנקמה שלי אני יכול לנקום. את הנקמה של עם ישראל לא מגיע להם, יש העונש הגיע להם בצדק. אבל את נקמתי אני אקח מאדום על ידי עמי ישראל. אני אשלח אותם למכור את הנקמה שלי. אז הוא אמר, קודשו בריך הוא בא לחרו בביתי. הוא רוצה להחליט את הבית, הוא בא לחפו ידי בהוג אברה, ולנקות את הידיים שלו על ידי. העונש מגיע לעם ישראל, ואני אקבל את העונש, חפו ידי בהוג אברה. עזל ערק ועזל הלך וברח, וכל ההיסטוריה יודעת שהוא התאבד או סיפור שלם, אבל הגמרא מגיעה לנו את האמת, היגייר, היגייר, אבל כל הזמן נראה לי שבסיפור ההיסטוריה גדול שהוא התאבד, שרף, מה היה שם הסיפור? בסיפור כזה הוא עושה איזה בלגן גדול, והצליח לברוח מי שישימו לב אליו, ועזל והיגייר, היגייר ונפק מיני רב מאיר, נפק מיני רבי מאיר. טוב. שדרי לבי לאספסיאנוס קיסר, שלח את אספסיאנוס אליכם. עושה צור עלות לשני מצור של שלוש שנים, מתי המצור התחיל? המצור התחיל בפסח. בפסח. המצור הראשון על ירושלים בימי בית ראשון התחיל בעשרה בטבת. אבל המצור הזה על ירושלים התחיל בפסח. ולכן ירושלים הייתה מפוצצת. כי הרי מכל ישראל היו לעשות להקריב את קורבן פסח. אמנם זה אז ימי מלחמה, זמנים קשים, אבל ירושלים הייתה עמוסה בבני אדם. כי זה היה בתקופת פסח, והאנשים הגיעו להקריב את הקורבן ונשארו בירושלים תקועים למצור של שלוש שנים. ולכן הרעב והמגפות היו הרבה הרבה יותר גרועים. וגם בחורבן, תראה שנהרגו בירושלים, בגמרא פה כתוב 94 ריבו. זאת אומרת 940 אלף. לא, זה מפוזר, אדן. יוסיפוס כאן כותב שזה היה 1,200,000 איש לפחות נהרגו בירושלים. ואיך בירושלים, אנחנו יש לנו את הגבולות של ירושלים. חוץ מזה שזה היה לתצבי, כן? כמו שהגמרא מסבירה בהמשך. אבל זה היה גם צפיפות נוראה בגלל שהגיעו מכל הארץ. הרי בפסח בירושלים, מה עשו? הרי כמו שהשיר יהיה לכם כלי להתקדש חג. מה זה השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג? כמו בלילה אחרי כלי להתקדש חג. בליל הפסח. אחרי הקרבת קורבן הפסח. אחרי השחיטה, אחרי האכילה. בליל פסח כולם היו עולים לגגות לומר את ההלל. כי הרי את האכילת פסח צריך להיות על הקרקע, כי גגות לא מתקדשו, זאת מחלוקת בכל אופן. אבל לפי השיטה שגגות לא מתקדשו, קומה שנייה לא התקדש, רק קומה ראשונה, כולם היו צריכים לשבת על הקרקע, על השולחנות, כיסאות, אבל על קומה ראשונה, ולאכול את הפסח, ואז אני מגגות לשיר את כשיר יהיה לכם, זה היה מעמד מרהיב, כי כל עם ישראל בירושלים, תעלה, לשיר יהיה לכם כדי להתקדש חג, כמו שאומרים את ההלל בלילה. אחרי הקורבן פסח כשעלו לגגות. בכל אופן, אז ירושלים הייתה אז מלאה באנשים, והתחיל המצור שלוש שנים. הבו בא אנו שלושה אסיר היו בה שלושה עשירים. נקדים היום בן גוריון, בן קלבו סבוע ובן ציציס הקצת. נקדים היום בן גוריון, למה הוא נקרא ככה? השם שלו היה גוני, אבל קראו לו נקדים היום בן גוריון, שנקדה לו חמו בעבורי בסיפור עם הבארות, במסכת הענית, הסיפור עם הבארות, שיפלה השמש במיוחד בשבילו. נוגדו יחמו בעבורי. בין קל בסבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רואה את ככלב יוצא כשהוא שבע, בין ציציתה כסס שהייתה ציציתו נגררת על גבי כססות. כן, הוא היה שם שטיחים והולך על זה והציצית שלו נגררת על השטיחים, ואחר כך היו העניים או כל מי שרוצה באים ולוקחים את השטיחים. מכאן רוצה המוגן אברום ללמוד, המוגן אברום בהלכות תפילין, שמותר שהציצית יתגררו על הארץ. השולחן ערוך הרי כותב שאסור שהציצית יתגררו על הארץ, והנראה שיש להסכיני והציצית מאוד חריף על זה. כן, אגב יקטר, אבל זה, הרי מבחינת הביזיון אין הבדל. כשזה נגרר על הארץ, הרי זה לאו דווקא על רצפת אפר או רצפת כספות. כן, יכול להיות תירוץ אחד, והמוגן אברום נראה לי רוצה להוכיח מזה, הוא אומר שיש הבדל בין תלית גדול לתלית קטן, יש כמה חילוקים בזה בהלכה, בהירייטב מביא את זה גם כן שם. טוב, בכל אופן, היא כדי אמרה שהייתה כיסתו מוטלת, הכיסא שלו מוטל בין גדולי רומי, שהיה אדם חשוב. המהר"ל מסביר שהשלוש השירים האלה אומר שלוש סוגי עושר שיש. יש השירות שבאה מברכת השם. ברכת השם היא תעשיר. אדם שהוא מבורך מעט השם, זה אדם שחי מעל דרך הטבע, כמו שאתה רואה נקדימון בן גוריון, נקדח חמה בעבורו. נקדח חמה בעבורו, אדם שחי בנס. והוא היה לו עושר שהיה ברכת השם. זה הראשון, נקדימון בן גוריון. יש עוד סוג של עושר, שזה פרנסה ברווח. קדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם פרנסה שיהיה לו ברווח, ולכן הוא נותן לה שירות בשביל שיהיה לו פרנסה ברווח. וזה, במי הוא מרומז? הם קל בצבוע. שמי שרעב ככלב יוצא שבע, זאת אומרת פרנסה ברווח, מה שאדם צריך שיהיה שבע. ויש סוג שלישי שאדם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לבן אדם כבוד, ומה לעשות, אין שום דרך אחרת לתת לו, אז נותנים לו כסף. וכשנותנים לו כסף אז פתאום הוא נהיה חכם. כן, לא הייתי רוטשילד, אז כולם באים להתייעץ איתו והכל. אז פתאום הוא נהיה חכם, וזה בן ציציתה קצת. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו כבוד, אז הוא נתן לו עשירות, וכתוצאה מזה מה היה? או שהוא הולך, ציציתו נגררת על גבי כסתות, שזה סמל של כבוד, או כיסתו, הכיסא שלו בגדלי רומי, סמל של כבוד. אז הוא אומר שיש שלוש סוגי עושר, וזה מרומז בשלוש השירים האלה של ירושלים. אי כדאי אמרה שכן, אחד אמר, והוא, אחד אמר בתחילת המצור, ענה זהו בחיטים ושערי, אני אפרנס את כל העיר בחיטים ושערי. וחד אמר לו, בבחמרי ובדי מלכי ומשכי, ביין, מלח ושמן. ואחד אמר לו, בבי ציווה, בעצים, הוא יפרנס את כל העיר. ושיבחו רבנו לבציווה, כי בעצים זה במציאות לוקח הרבה הרבה יותר. כמו, כן, זה מי שפעם ראה איך שעובדים בבית עם אין גז, יש רק עצים. אז אתה רוצה לחמם כוס קפה, צריך עץ. אתה רוצה בחורף, אז דולקת שם יש תמיד. מה זה? כן, גם שתייה וגם חימום, גם צריך הסקה, זה שתי הדברים האלה, זה מציאות. העצים הולך בכמות הרבה הרבה יותר גדולה מאשר קמח. אם תיקח אוצר חיטים לשנה ואוצר של עצים לשנה, כשאין גז, אז העצים הולכים בכמות אדירה. גם הנפח, גם הנפח וגם במציאות, כי אתה צורך את זה כל הזמן. על כל כוס קפה, כל כוס מים שאתה רוצה לשתות, כל צלחת, הכל, צריך חימום, וכמו שהיום אתה מדליק את הגז, זה עץ. והעץ צריך לחכות שהוא יזהר טוב, סתם פחמים, זה לוקח זמן והכל, ובמציאות זה הולך בכמויות גדולות מאוד. בכל אופן, אז לכן שיבחו רבנו לבית ציווה, למי שנתן את העצים. ברב חיסדה, כל הקלידה, כל המפתחות, אז הם מותר לשמי, אולי גם לא קראו שמיה, לשמש, לא קראו גם לשמש של רב חיסדה שמיה. אם הוא נותר לשמי, היה נותן לשמש שלו, בא מבית ציווה, חוץ משל העצים, שזהו היה שומר אצלו. ואומר רב חיסדה, הקלבה דחיטה, על אוצר של חיטה, בו השיטין הקלבה דציבה. צריך 60 אוצרות של עצים. אבל הוא לומר איתם, בין כל האוצרות האלה, היה להם מספיק לזון 21 שנה. אבל היה ובאלו היה מדוריון, אמרו לו, מי זה? האנשים של שמעון בר יוחאי. אמרו לו רבונו, אמרו להם חכמים, ניפוק ונעביד שלום ובעדיו, נצא ונעשה שלום. כי בעצם הנקודה היא כזאת, עוד פעם נחזור להיסטוריה שדיברנו מקודם, לעם ישראל לא היה מלחמה נגד רומא. עם ישראל התקומם נגד הסחטנות והרבנות של אגריפס השני, ששלט על המקדש, לא הייתה להם בעיה עם רומא. ורומא עצמה גם לא מלחמה ישירות בישראל. אתה רואה למשל אחר כך כשהם לחדו, הם ניצחו, הם לחדו את יהודה, את יוחנן מגוש חלב,
הם לא הוציאו אותו להורג, ובתולדות של רומא לא להוציא להורג בנביג של מרד נגדם, כשהם הוציאו על שטויות, הם שמו אותו בכלא, הם לא הוציאו אותו להורג בכלל. זאת אומרת, בעצם לרומא אישית לא היה שום דבר נגד ירושלים, ולכן חכמים אומרים, בוא נעשה שלום, יש פה את אגריפס שעושה בעיות, הוא איתו יש לנו מלחמה, בוא ניגש לרומא, נגיד להם תשמעו, אין לנו שום מלחמה נגדכם, אין לנו מלחמה נגדכם, בוא נגמור את הסיפור בינינו, נסלק את אגריפס וזהו זה. אבל הגיעו הבריונים, שהם היו שם הבאי גיורא, והם לא נתנו לחכמים, לא שבקינו, לא שבקינו, לא נתנו לחכמים לצאת לעשות שלום עם רומא. אמרו לו, מייפוק ונעביד קרב בעד היום, הם באו בדרשה, חייבים לצאת לקרב. אמרו לו, רבון, אני מסתיים, אתם צודקים, אולי יפה מאוד לצאת לקרב, זה נשמע מאוד מרשים, אבל צריך גם לנצח, לא רק להתחיל את המלחמה. זה לא מסתיים עם זה, הנתונים אומרים, וכנראה זה לא רק רוח הקודש, אלא גם מציאות בשטח, שאין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי לצאת למלחמה, הסיכוי היחיד שיש לנו הוא להתבצר, מצור, 21 שנה יש לנו מספיק מזון, נשמור פה בפנים, נשמור על החומות כמה שאפשר, עד שיבוא הזמן שנמצא כבר את הדרך איך לעשות שלום, או שנמאס לרומאים, אחד מהשתיים, אבל אין לנו סיכוי לצאת לקרב. מי? אז פוסס גם 60 אלף חיילים. עם כל הזה, שמורה, זה לא מספר, זה לא הרבה. אז מה, תן להם לעשות את המצור, אנחנו בינתיים יש לנו את הכוח לשרוד, נמשיך הלאה. אבל קומו קלינו להנו אמברה בחיטר סערה והווה קפנר, הלכו, צרפו את האוצרות של החיטים והסעורים. בסיום הגמור לא כתוב גם של העצים, כן? אבל רשי מזכיר שהיה גם את האוצרות של העצים, צרפו, ואז נהיה רעב, רעבה קפנר, רעב, שעכשיו יהיו חייבים לצאת למלחמה. זה הולך בלי שכר, זה אמביציות, כן? אנחנו נלך, אנחנו נעשה, מה, ואיפה תביא, ואיפה תגיע? אולי גם זה נקרא דמק שלי בייפל ברוך. אז שהוא היה במסך אטומי, שהוא מפחד ומחשב איפה יהיה, איפה, נצליח ונצליח, אבל דמק שלי בו, אני לא, סמוך, סמוך, איפה יפה ברוך בסוף. מה זה? אני אפסיק מפורט גם על זה, שזה היה שהוא היה במסך אטומי. ומבטיח מה מבטיח, כן?
מה
אמרת
ביי?
מה אמרתי ביי?
מה
אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? מה אמרתי ביי? זה פחות מגמח, מה שנקרא לו פרק כמח סולת, זה מנופה, 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 שלושת הנפה הדק ביותר, האבק כמח, שזה הכי משובח, זה נקרא סולת. מה שקוראים היום סולת חיטה, זה לא זה, זה פשוט חינת גרוסה, חיטה של תכונה עבה. בסדר, בכל אופן, סתם, תלך לפוצה. בכל אופן, אמרה לו, לך תביא לי סמידה, לחם לבן. עד העזר, איזדן, נמכר. אף אומר לו סמידה לקה חיוורתה איקה, יש רק לחם שחור, אין מעניין שזה נקרא חיוורתה, אבל זה הלחם השחור יחסית, אולי לבן, זה לחמניות, זה לחם של חלות וזה של לחם לבן. בכל אופן, טוב, הלך עד שהוא הלך, גם זה נגמר, הלך עוד פעם, אמרה לו, אמר יש רק לחם צהורים, לא, יש גושקרה, גושקרה צמח שחור, עד אוזל, איזבן, אוסו אמר גושקרה לקה, קמחה בשרה, מצמח צהורים יש, אומר לזילה יצילה, אבל יצילה, טוב, אבא שלי ומסני הייתה בלי הנעל שלה, אומר איפוק ואיך זה, אם אשכחנה, מידה למייחל, בואו נרצה לחפש, אם נמצא משהו לאכול. איסיב לו פרטה בקרו, תרחה על גללי בימה ומייסו. קורא לו רבי ירחם בן זקאי, אורקו, עליה הוא קרא את הפסוק, אורקו בחוב והנוגו, אשר לא ניססו כף רגלו הצגה לאורץ, ניסני גמי רוח, תראה אין לו וכו'. זאת אומרת, יש, האיש ערך בך והענוג לפני כן, מה חוזרים פה פעם שנייה, הורקו בחוב והענוגו? בדיוק על מקרה כזה, על ציור כזה, על גזרה כזאת, שאישה כזאת מתה בצורה כזאת. איקה דאמרה שזה היה גרוגרו ברב צודק אוכלו, מרוב רעב, ואית ניסה ומייסו. מה הסיפור של גרוגרו ברב צודק? דרב צודק יוסיף 40 שנים בתעניסה. ולא ילך רב ירושלים, ישב 40 שנה בתענית שירושלים לא תחרב. למה 40 שנה? כי כתוב בגמרא ביומה ש-40 שנה לפני חורבן ירושלים, אז התחילו הסימנים על חורבן ירושלים. הדלתות היו נפתחות, וזה לא היה דלתות סתם. היה דלתות שכל בוקר כשהיו פותחים אותם היה צריך 24 אנשים לפתוח את הדלתות האלה. וזה היה כל לילה בחצות הלילה במשך 40 שנה, נפתח מעצמו שתי הדלתות הענקיות והמסיביות האלה. ואז כמו שהגמרא מספרת, שהוא אמר, היכל היכל, יביא לנו בך שסופך לחרב, עד מתי אתה מבעית את עצמך, זאת אומרת, עד אתה מפחיד את עם ישראל. ואז היה גם, הגורל לא היה עולה בימין, הגורל היה תמיד בשמאל, השם, שם השם עלה בשמאל, הקרן של הנוער מערבי, שהיה נמצא כבוי, שלא היה דלק מרציפות, היה גם את הצמר של הזהורית, שהיו שמים בראש תאיר המשתלח, לא היה מלבין, הסימנים האלה, ארבע סימנים האלה, ובגלל זה, אז רבי צדוק התחיל עצום, התחיל עם עצמות, שלות חרב ירושלים. כי אבי אוכל מידי כאשר היה אוכל משהו, אז המיס חזה מהברוע, היו רואים את זה כבר בחוץ, מרוב שהיה צמים בדק. וכי אבי בורי, מה יישא להגרוי? גרוי שהיה לוקח תהנים, מה יקמיו, היה מוצץ את המים שלהם ושודלו וזורק אותם. כי אבי קוניחה נפשו, כאשר מרת בבית שאחלה את הגרוגרת הזאת אחרי שהייתה מצוצה ומגלה ומתה, כאשר ידעה שהולכת למות, אפיקטו הוציאה לכל דהבה וכספו, לכל הזהב והכסף שלה, שהדיסי בשוק וזרקה את זה בשוק, אומרו, היי למה היא בוא לי, אתו ומה אני צריכה. אומרת הגמרא, והיו דכתיב, כספם בחוצות ישליחו. זה מה שכתוב בנביאה, שכספם בחוצות ישליחו, זה יתקיים שם. טוב, אבו סיקרו, ראש בריוני בירושלים, ראש הבריונים של ירושלים, בר אקסי ברבן יריחונום בן זקאי, אבא היה אחיין של רבי יריחונום בן זקאי. פה אתה רואה שהיו גם הרבה משפחות טובות שנסחפו אחרי שמעון בר גיורא, נסחפו אחרי הבריונים. זה לא היה משהו שקבוצה מסוימת במשך דורות. אנשים היו מלאים במרירות, בכעס, ברומא, בלבול גדול מאוד, ואנשים נסחפו לכל מיני כיוונים, ונסחפו גם לכיוון הזה. אתה רואה, אפילו אחיין של רבי יריחונום בן זקאי הגיע להיות מראשי הבריונים. מסתבר שכן, מסתבר שכן, רש"י לא אומר את זה פה, אבל נראה לי שראיתי פעם דבר כזה. כן, אבל יצחק אמר שאבא סיקרא זה בן מתיח, זה אותו אדם. בן מתיח הרי מוכר לנו מהגמרא במעילה, כאגרופו של בן מתיח, שרוצה להגיד משהו גדול, כאגרופו של בן מתיח, היה אדם גדול. אבל נשכין את אמר שאבא סיקרא זה בן מתיח, נו. בכל אופן, אז זו היה רשע בירושלים של ירושלים. והוא היה אחיין של רבי יריחונום בן זקאי, שדרך אגב לא היה נשיא. משום מה קוראים לו רבן, הרי רבן זה שם של נשיאים. יש רב, שזה שם של האמוראים, או כן, האמוראים בבליים. יש רבי, שזה שם של האמוראים ארץ ישראלים ושל התנאים. ויש הנשיאים היו נקראים רבן. ורבן יריחונום בן זקאי נקרא רבון, רבן, כשלמעשה הוא לא היה נשיא. הוא הרי לא היה מישהו שואל את הנשיאות. אבל למעשה קוראים לו רבן. אחרי שרשב"ג נהרג, היה בן שלו. היה, בסדר, אבל הוא לא היה לנשיא רשמי. יכול להיות שלא היה נשיא, אז הוא בינתיים מיד התפקידים. מיד אחרי החורבן, כן. אז זה תשובה שכן. אהה, כי הרבה שמי רמיון נפטר מיד לפני החורבן. כמה, ממש בתקופה האחרונה. אהה, אבל מיד יביא המקרה חסר אחר כך. יכול להיות. אבל רשמית הוא לא היה נשיא, הוא לא נמצא בשושלת הנשיאים. בכל אופן, רבון יריחונום בן זקאי, הוא היה אחיין שלו, אב שלח לי ביתו בצינה לגבור, שלח לו בוא אליי בשקט, עושה, אומר לי, עד אימס אביסו אוכל וכסיסו לילה, ובכף נעד מתי אתם כך מתנהגים, והורגים את הציבור ברעב, אומר לי, מה יהיה אביד? מה אני יכול לעשות? דהי המין הלאומי ויקוס לו לי, כן, הוא הראש, אבל אין לו זכות להביע דעה, הוא חייב לעשות סקר לפני כן, מה הציבור אוכל? אם הוא יגיד אהב, והציבור לא אוכל מזה, אז יסלקו אותו. זה מה שנקרא פני הדור כפני הכלב. במשל הידוע של רבי יוחנן וסר אומר. פני הדור כפני הכלב, כמו שהכלב רץ ברחוב, ונראה שהוא הראשון, והבעל הבית הולך אחריו. אבל כשמגיעים לאיזה צומת או לאיזה החלטה, אז הכלב מסתובב אחורה, רואה לאיפה האדון רוצה ללכת, ואז הוא מתקדם. אז התברר שהכלב הזה הוא לא המנהיג, אלא הוא פשוט כלב. זה, הוא רץ ראשון, אבל הוא לא זה. אותו דבר, פני הדור, המנהיגים של הדור יהיו כפני הכלב. כשראש ממשלה בא לקבל החלטה, אז מה הוא בודק? מביא סקר. מה משנה הסקר? באמת. אתה צריך לקבל החלטה, במקום לשאול אנשים שמבינים, הוא שואל סקר. שמה הסקר עושים? התקשרו באופן אקראי לאנשים ושאלו את דעתם. ולפי הדעה של האנשים האלה הולך להחליט. זה פני הדור כפני הכלב. במקום להנהיג הוא מונהג. טוב, בכל אופן הוא גם יש לו אותו בעיה. עד אימס, אומר לו, אי אמינו לו, מי בי, אם אני אומר לו משהו, קופו לי. אני מנהיג רק בשביל שאני אשמע בקולם. אומר לי, חוזי לי, תקנת לדידי, תמצא בכל זאת עיצה בשבילי, באיפוק, אפשר דעת ועצה לפורטה, אולי אני אצליח להציל משהו. אומר לי, עיצה, נקות נפשך בקצירה, תעשה את עצמך חולה, ולי זה כולה אלמה ונשאי לבוך, וכולה יבואו לשאול עליך, יבקר אותך, שזה, פה דרך אגב רואים שביקור חולים, מה זה ביקור חולים? לא מה שנקרא היום בעברית ביקור, שזה visit, כאילו לבקר במושג שלנו, אלא ביקור זה מהשם בדיקה, כמו מבקרים את התלה, או שיש דין ביקור בקורבן, וביקור חולים, זה עוד פעם, ביקור חולים, לבקר את החולה, איך הגמרא מתרגמת את זה? לשי לבא, ישאלו עליך, שזו ההגדרה של ביקור חולים, לשי לבך, לשאלו עליך. והייתה, ואז אחרי שכולם ידעו שאתה חולה, והייתה מידי סריה, תביאו משהו מסריח, ואג נגבוך, ישכיבו לידך, ולימו דנוח נפשוך, ויוציאו כל שרבי יוחנן בן זכאי נפטר, וליהי לבוך תלמידוך, וליהי לבוך איני שחרינה. ואז יסחבו אותך רק התלמידים, ולא אנשים זרים, למה? דלא ילי רק שום בוך, דקלילת, דאינו יד דבחי כל מימי זה, ויובילו אותך רק התלמידים, שלא ירגישו אנשים זרים, שאתה קל יותר אדם חי. עכשיו, מה באמת? באמת קל יותר מחי או לא? אז ראיתי, המלבי מדבר על זה, כמה מתייחסים לזה? חי נושא את עצמו. השאלה היא, מה פירוש חי נושא את עצמו? אז המלבי אומר שחי נושא את עצמו, הפירוש הוא כזה. בוא ניקח שטח ישר. ארבעה אנשים מובילים מיטה. כן, מובילים... ויש עליה את המס. עכשיו, אם נמצא אדם חי, אז ברגע שהמיטה זזה, מה קורה? בוא נאמר, הקדמי נכנס למקום נמוך, מה קורה עם האדם ששוכב על המיטה? הוא נתפס בצד השני. הוא נתפס בצד השני, ולכן המשקל כל הזמן די מאוזן. לעומת זאת, באמת, אז הוא לא תופס את עצמו. אז מה קורה? הוא כל כולו לצד הזה. ואז נהיה כבד יותר. אז מי שנמוך יותר, ודאי שהוא יהיה לו כל הזמן כבד. אבל גם אם שלושה אנשים שווים, חי נושא את עצמו. זאת אומרת, הוא כל הזמן מאזן את עצמו. ולכן המשקל שלו מתחלק בין ההודעה, כי הוא לא רוצה ליפול. אבל לעומת זאת באמת, אז יש גם עוד סיבה, בגלל שהדם של האדם זה האדם, אז הוא מפוזר בכל הגוף, אבל באדם מת זה מצטבר, זה הרי יורד למקומות הנמוכים, ואז לכן זה נהיה הרבה יותר כבד. לכן יש מישהו סיפר לי שהוא פעם בדק את זה, זאת אומרת, בדק את זה החברים של הרחמנא ליצלן בחומת מגן. הוא זוכר כשסחבו אותם כשהם היו חיים, ואחרי שבחומת מגן הוא זוכר אותם כשהוא שחר אותם כשהם היו מתאים, הוא אומר, באמת היו הרבה יותר כבדים. אבל כנראה שזה בגלל האדם שמתרכז במקומות כאילו נובל, ולכן זה בצורה קשה. טוב, בכל אופן הוא אומר, תיקחו אותו בצורה כזאת, שרק התלמידים, שלא ירגישו שהוא חי. למה? כי ברגע שנניח יעברו במקום שהוא קצת נמוך, ירגיש השיגוי משתווה המשקל, אמרו, יש שם גוף למעלה, חי. טוב, עובי דוחה, כך באמת עשו, נכנס ברבי אליעזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, הם שתיהם סחבו אותו, שתי התלמידים, רבי אליעזר ורבי יהושע, כי מוטו לפסחה, הגיעו לפתח העיר, בואו למדקרי. רצו לדקור אותו, אמר לו הוא, יואים רו רבון דוקחו, אמרו שדרקו את הרב שלהם, בואו למדחפי. מעניין, הבריונים פחדו, מחילו לשם הם פחדו. מה אם הרומאים יגידו, זה העסיק אותם כן. אולי העם יגידו ותסניעו את עצמכם על העם. יכול להיות. לא, כי ראיתי ששואלים משהו על רבן דקרו שאיך הרומאים יראו, אבל רבן דחפו איך הרומאים יראו. אז יש כאלה שתרוץ שהיה להם את המגדלים הגבוהים כבר בתקופה היא שהם יכלו לראות פנימה, או שבאמת זה הולך על תושבי העיר. אופן טוב, לא יודע. אז רבן דקרו, באו למתחפי, אמרו להם, יאמרו רבן דחפו, פתחו ליבאבה, פתחו לו את השער, נפק יצא, כמעט להחתם. הוא מגיע לאספסיאנוס, איפה? אז כנראה, יכול להיות שהם היו במחנה ליד ירושלים, ויכול להיות שזה היה עד קיסריה. ראיתי שיש כאלה שאומרים שהוא הגיע מטה להטם ולקיסריה. אמר שלמה הלוך מלכה, שלמה הלוך מלכה, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. למה כפול? אז כשהוא אומר המלך, הוא אומר דבר ראשון שלום עליך המלך מהאזרחים שלך, ושלום עליך המלך גם מכל האחרים שגרים סביבך. אומר לי מיכאי וסרייק תולה, אתה חייב פעמיים מוות. חודד אליו מלכה אנו וקוקוריס לי מלכה, אני לא מלך וקראת לי מלך, אז מה? הרשי אומר, והתעלמת בי. אמר שאומר, שלי לא יפרש רשי, הוא היה אומר, שמה זה, אתה מורד במלך, אתה קורא למישהו אחר מלך, זה מורד במלך. כן, לאותו מידה, גם יכול להיות, אם נפרש כמו אמר המשיך, אז גם אדם שקורא למשיח שקר, משיח, אז הוא כופר במשיח.
הוא מורד במשיח. אדם שקורא למישהו שהוא לא המשיח בשם משיח, אז הרי יש מרדנו במלכות בבית דוד, הרי למה הגיע החורבן? מרדנו במלכות שמיים, מאסנו בבית המקדש, ומאסנו, מרדנו במלכות בית דוד. יש הרי, אצל הספרדים אומרים את זה גם כן בבידוי, לא יודעים, תמיד, או זה, אומרים את זה בבידוי, וכתוב במדרש, אז זה הסיבה. אז מרדנו במלכות בית דוד, א', כי לא מחכים, כי כל הגאולה תלויה באמת בחיקוי. הכהל בקיווי, כך כתוב במדרש, בראש ישראבה, לשעות חוק, יביסי השם, הכהל בקיווי, הכל תלוי בקיווי. אם עם ישראל יקווה ויחכה למשיח, המשיח יבוא. יחכה לגאולה, הגאולה תבוא. אם לא יחכו, זה לא יבוא. הכל בקיווי. וזה לא רק שם. אנחנו אומרים את זה גם בתפילה. את צורך דמיד אבנוחו מאירוס עצמי, וכמד רבי שעושה איכו. למה? כי בשבועה אפשר קיווינו כל היום. ממקורך מלכינו סייפייה וסמלו יכולנו, כי מחכים, אנחנו לא. הסיבה שלכם תבוא הגאולה, כי מחכים, כי קיווינו, הכל בקיווי. טוב, בכל אופן, אז גם לגבי משיח, צריך לחכות למשיח. אני אומר שמי שמאמין באדם שהוא לא המשיח, והוא אומר עליו שהוא המשיח, אז הוא מורד במלכות בית דוד. מי שמורד במלכות בית דוד, לפי דעת הרמב״ם, זה יקרה אמונה, חייב מתאום, הוא כופר באחד מקרי אמונה. לכן זה לא... אז הוא לא המשיח, אז מה קרה אם לא אמנו בו? אז הוא לא המשיח. טוב, אבל בכל אופן, אולי אפשר ללמוד את זה מהרמשיף הזה. הרמשיף פה אומר, שהוא אומר, קרית לי מלך, אני לא המלך, אז אתה מורד במלך האמיתי. אבל יש כאלה שרוצים להסביר שזה מתאים גם עם רשי. רשי אומר, התעלנת בי, למה? כי אתה הרי מורד במלך. ואם אני שותק לך עכשיו ולא הורג אותך, אז המלך יגיד שאתה הסכמת. קוראים לך המלך ואתה שותק? אתה צריך למחות, אתה לא אמור להרשות את זה. הרשית את זה, אז התעללת בי כשאתה עושה כזה דבר. טוב, ותו, שאלה שנייה, אם מלכן או אדוהיד נעמי ליוסיס לגבו, אם אני באמת מלך, על המעד עכשיו לא הגעת אליי. אז יש סיפור ידוע עם רב שלמה קרלינר. מה זה? חכמי המוסר. אבל אני שמעתי איזה סיפור עם רב ישראל זלנטו, עם, סליחה, רב שלמה קרלינר. שלמה קרלינר הגיע פעם לומר המלך ביום כיפור, בראש השונה. למד המלך והתעלף. שאלו אותו למה הוא התעלף, אז הוא אמר שפתאום הוא נזכר, אם מלכן או אדוהיד נעמי ליוסיס לגבוי. הוא בא וצורק המלך בראש שנה, איפה היית עד היום? למה עד היום לא באת? אז באמת, טוב שלומדים את זה אולי בתשעה באב, שלדעת כבר להתחיל להכיר את המלך מהיום. אלים בא. בפרט שיש תתבב באב, שזה כבר ההתחלה של זה כבר ההתחלה של השנה החדשה. ההתחלה של זמני השמחה, הזמנים של קרבת השם של אלול וימים נוראים. טוב, אומר לו, אמר לו, עונה לה שתי השאלות האלה. ופה הוא אומר תשובה נפלאה. הוא מגיע, מסכן את החיים שלו, מסכן את כל העתיד של היהודים בירושלים שהוא מנסה להשתיל אותם, והוא פותח, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. הוא אומר לו, אתה מקבל עונש מוות לקרוא לי מלך. מה התשובה שלו? דקוראו, אתה אומר לאו מלכה, אתה לא מלך? אתה כן מלך, איברה מלכות, אתה כן מלך. למה? ואיזה פלפול. והיא לאו מלכה, אם אתה לא המלך, לא ימסור ירושלים בידו, ואתה הרי הולך לקבוש את ירושלים. אז חייב להיות שאתה המלך. למה? דכסיב והלבנון באדירי פה. ואין אדיר אלו מלך, מי ראש אדיר זה מלך? דכסיב, באוי אדיר אלו ממנו. ואין לבונן, הביס המקדוש, שנאמר, אור הסיב הזה והלבונן. ולבונן הפרוש ביס המקדוש. זאת אומרת, אור הסיב הזה והלבונן זה ביס המקדוש. הלבונן זה ביס המקדוש, ואוי אדיר אלו ממנו, אז אדיר זה מלך. והלבונן באדירי פה, אז מוכרח להיות שאתה מלך. זאת אומרת ככה, יש פה סכנה חיים לכל ירושלים. לא עצמו. ומה הוא אומר? לא. בפסוק יוצא, בפי דרשות חז"ל, יוצא שאתה אמור להיות מלך. אז אתה מלך. אדריאל. המציאות מראה בדיוק ההפך. הבין בכלל מה הוא רוצה לחיים שלו, כן. אבל אם זה מה שכתוב, אז זה האמת. זה האמת. עכשיו, אם זה מתאים, לא מתאים. המציאות תתאים את עצמה לתורה. אבל התורה לא מתאים את עצמה למציאות. הוא עומד, מסכן את הכל, ואומר, כן, זה מה שכתוב. זה מה שכתוב.
אתה אומר
שכבר היה תקדים לחטיב ואין קצרים. כן. יפה. אודי פורמי, זו השאלה השנייה שלך. אם מייקי אמר, אמר לי קורסת לגבי הבאים ולמה לבטא עד עכשיו, תראה אם הבאים כבר לא יישב כאילו לבין, אני שיש בינינו לא נתנו. אמר, אם הוא חובי של דבש, ודרכו הוא כרוך עליה. לא היו שוברים את החבית בשביל דרכון, אז לכן, לא צריך לשבור את כל היום. איש תיק, הוא שותק.
טוב, קורא לא ירד יוסף, ואיתן אבא כיזה, או שאבא כיזה אמר את זה, לא ישיב חכון אוכל, ודעת אין לסוך לדבר ללמיים, אני רוצה לענות שגם לא פשוטה. למיים האלה שקלים אין צוותה, לוקחים צוות, ושקלים אליהם את האלכוהים, וקפלים אליהם, והורגים את האלכוהים. וחבית, ומיים החבית שהם קלים להם, משחררים את החבית. טוב, והסיפור הזה חוזר את מידי משחות, טוב. לא אותם יש לך חולים ואוכל. אז יש פה באמת כמה פרושים, מה באמת הפרוש ברבי יוחנן, שאולי המעלה על זה. אז ראיתי שיש, רבנים גם מי רוצה להסביר, שהרי מה, הוא שמע את הדברים, שאומר לו האספסיאנוס, ופתאום הוא שומע משהו מאוד אמיתי בדברים שלו. שומע שהוא אומר, יש חבית ויש דרכון. אז אין ברירה, צריך לשבור את החבית בשביל להרוג את הדרכון. אז נכון, הוא מדבר איתה על ירושלים והמרדים, ירושלים והבריונים, אבל הוא שומע פה עוד דבר, יש פה בית המקדש הזה החבית, ויש פה את אגריפס השני, וכל החברים של הספציאלית הזה, שהם הדרכון, שהם מנצלים את בית המקדש בשביל להפיץ תפילה בעם ישראל, ומצב כזה אין ברירה, צריך לשבור את החבית, והדבר כזה, כשהוא צדק בפנימיות, אז הוא לא יכול לענות לו. הוא היה יכול לענות לו על החיצוניות, על לגבי העיר והמודים, לגבי העיר והביונים, על לגבי הטענה האמיתית שהוא שומע פתאום את הקול של האמת מדבר מתוך הפרק הספציאנוס, שיש פה חבית ויש פה דרכון ואין ברירה, צריך לשבור את החבית בשביל להציל את הדרכון, צריך לשבור את החבית בשביל להרוג את הדרכון, בשביל לנצל, שאני שומע לנצל את הדרכון, וזה מה שקרה במציאות, והרגע שחרב את המקדש, פתאום נעלמו מעם ישראל, כל הצדוקים, כל הרודיאנים, כל ה... כל הפתאום נעלמה, ואתה נראה גם קבוצות הנוצרים. הנוצרים היו יהודים בהתחלה. ושמעו תורה ומצוות, היה להם אמונה בישו שהוא משיח, ושהוא חלק מהם גם, שהוא אלוהים וכל מיני שטויות כאלה, אבל בעיקרון הם היו יהודים לכל דבר, שמעו תורה ומצוות. הכל, וביתר את המעון שלהם, כן? והיו ביתר, שנהרגה, שהשם היה הטבח הגדול, 52 שנה אחרי החורבן, הייתה מעון של הנוצרים היהודים. ואז הקדוש ברוך הוא עשה את המכה הקשה והנוראה של הנפת ביתר, וכתוצאה מזה פתאום נעלמו הנוצרים מעם ישראל. אחרי חורבן ביתר, נעלמו מעם ישראל הנוצרים. המאחז האחרון שהיה של נוצרים יהודים שהפיץ את הנצרות בתוך היהדות, בצורה היהודית שלה, נהרגו בביתר ונעלמו, ואז התחילה הנוצרים של יום ראשון, בלי ברית מילה, כל הדברים האלה. אבל הם נשרדו מעם ישראל, כשהקבוצה הזאת הרסה את עם ישראל מבפנים, ואותה דבר הקבוצה של הצדוקים והרודיאנים, הרסו את עם ישראל מבפנים, ואז הקדוש ברוך הוא על ידי שהרחיק אותם, ערק את בית המקדש, והרחיק אותם מעם ישראל, ואז עם ישראל ניצל ברוחניות שלו. טוב, בכל אופן, יש פה גם פירוש אחר, הבן ישחי אומר, של להרוג את הלוקחים צוות. גם לא להרוג את הבריונים ולא רוצה לעשות גשפון את זה. מה, הלך, לא חשבתי על זה. כן, יש ככה, בן ישחי רוצה לומר ככה, הוא לא משל, הסיפור, שהפעם מלך ספרד היה צלף מאוד מאוד טוב. היה בא לצלוף במה שנקרא מקבט, בדיוק באותו מקום את כל החיצים, כן? הוא היה עושה את זה, והוא היה צלף גדול מאוד, ואז פעם אחת הזמין אחד הצלפים הגדולים בעולם שיבוא להתחרות איתו. טוב, והם מתחרים, ותוך כדי, אז המלך נמשך, המלך היה בדיוק למרכז כל הזמן, והצלף השני לא הצליח לחזור למרכז. ואז כמובן שהמלך ניצח, והיה לו כבוד גדול שהוא ניצח את הצלף הגדול, ואחר כך הצלף אומר למלך, שים לב לחור. אצלך יש כמה חורים, וחור לא גול, זה מקומט, מכל הצדדים. החור שלי אומר לא במרכז, זה בפינה, אבל הוא מדויק. החור עגול בדיוק בגול של חלק אחד. מקבט לגמרי, עגול לגמרי. ואז מה? אני יכול, אבל אני לא אענה לך. ואז המלך קיבל את הפיאל ונתן לו תפר וכו'. כך אומר הבן ישחי, הוא אומר גם כאן. הוא אומר, מה, אולי אנחנו נראות תשובה כזאת פשוטה? זה תשובה פשוטה, לקחת ותשאל את הילד. אתה עושה, מה עושה חבית שיש עליה נחש, אז צריך לשבור את החבית? לא, אפשר לנצות, נסלק את הנחש. למה הוא לא ענה לו את זה? כי למעשה, הספסים הזה ענה לו דבר טיפשי. אז במקום לנצח אותו, הוא נתן לו, תודה רבה, אני לא מנצח אותך. אתה יודע, אני טוב מאוד שיש לי מה לענות לך, אני נותן לך את הכבוד לצאת המנצח, אבל תשחרר. ולכן הוא נותן לו בסוף של תבקש בקשה. בכלל, הרי היה ויכוח, והספציאנוס מנצח בוויכוח, מה יש לו פתאום להציע לו בקשה? אם הוא נתן לו כוח, מגיע לו בקשה. אבל אם הוא לא טען כלום, למה שייתן לו לבקש בקשה? אז הוא רוצה, אז אתה יודע שהוא, כל אמר בן ישחי, אז אתה יודע שהוא לא ניצח, כי הוא יודע שיש פה תשובה פשוטה. רק הוא נותן לו כבוד ולא נוציא אותו קטן. נותן לו את הכבוד, אז אחרי זה נותן לו תבקש את הבקשה. בכל אופן, בוא נמשיך פה קטנה. בין עד האוכל הגיע פריסטקה, שליח, מרמי, אומר לו, קום דמיס לי קיסר, הקיסר מת, קום, אתה הולך להיות המלך. ואמרי, הנו חשיב לרמי, אמרו החשובים של רומי, הסנאט, להציב אוך בראשו למנות אותך למלך. אז עשה ילחד יפנה, היה נעול בנעל אחת, בואו למסיים ולהחרימה, לא היה ביקש ללבוש את הנעל השנייה, זה לא עלה עליו. בואו למשתף אל הידוך, עשה להוריד את הראשונה, לא נופק, לא יעשה. אמר, מי היי, מה זה? אמר לי, לא הייתי, תר שמוע פייבו אף אלוך, הגיע השמוע, אתה אומר, תשיב שמוע פייבו, תדשן, עוד, כן? אלו, מה הייתה קנטי, מה אתה קנה לזה? לא יפה איניש, דלי מי יצבדה את האוך, מי לא איניש, אתה לא מרוצה ממנו, ולך לפקמוך, תכתיב ברוח נחיות, תהיה בשגורם, עובד, אוקיי, עין. עזר לו, ובאמת הצליח לקודות הבעיה של הנעליים. אז המערל מסביר שיש פה גם רמז בנקודה של, כאילו, הנעליים זה הלבוש של האדם. ויש את האדם עצמו. עכשיו, בדרך כלל האדם נמצא בתוך הנעליים שלו, הוא במסגרת, הוא שולט על עצמו, יודע מה שקורה. כשאדם מקבל שמועה טובה, אז הוא הפרסיון הכי שהוא יוצא מדעתו. כאילו, הוא לא בדעתו, הוא מרוב התחושה הטובה, הוא יוצא מדעתו, כאילו, הוא לא היה בדעתו, לא היה במסגרת. ואז הוא מנסה לדבוש את הנעל, הוא מנסה לתפקד רגיל, הוא צריך לקבל את החיילים, הוא צריך עכשיו להתייחס נורמלי, והוא לא מצליח לחזור לעצמו. ואז הוא נותן לו את העיצה שיביא עם מישהו שאתה שונא, ואז אתה תתיישב, אתה תהיה נורמלי. תהיה שמח, אבל במסגרת. ככה מסביר המערה. טוב, הוא מבקש ממנו מה אתה רוצה, הוא אומר, אמר לי, מאחר עדך הקמית הוא כולה היי, עד האי נעמי לא יעשיסו לגבוה, למה לא באת עד עכשיו אתם כל כך חכמים? אמר לי, בלי, אמר לו, לא עניתי לך, אמר לי, אמר לו, אמר לו, אני גם עניתי לך. אמר לי, מאיזה לדין לאן הוא הולך? ואם איש אחרי נמשה באמה, אני שולח מישהו אחר, אלא בואי נראה מי דידי אתנוך, בקש מה אתה רוצה שאני אתן לך. אומר לי, תן לי יבנה, וכך אומר, ששושים סדר אבון גם לי אין, ואסבוס עוד המעציון לי לרד צודק. מה זה שלושת הבקשות האלה? שלושת הבקשות האלה זה, המערל מסביר שזה תורה, יבנה וכך אומר, תפילה, שזה רד צודק, ואת היוחסים. כי הוא אומר שיש פה חסד, דין ורחמים. והיוחסים, היחוס של עם ישראל יש בהם, הם דבקים על הרחמים, זה בלשון המערל. הרחמים שונים אליהם במיוחד. אז ביקש את היחוס של עם ישראל גם כן להציל את בעצם שושלת בן דוד, רבן גמליאל. להציל את השושלת בנשיאות. עכשיו, אני לא קורא להם הנשיאים, כשלא, את פסל את זה עכשיו שיש פה משהו מדיני. לכן הוא מגדיר את השושלת ברבן גמליאל, כי זה כמה עניינים דתיים קטנים כאלה, שאת מי זה מעניין, מה... אז הם נושאים האלה לא הולך להתעסק. יבנה וכך אומר, שושים תדר המגמיר, יבנה וכך אומר, כמה זקנים שם, סתם ראיתי בעבובית, אמרו, מנסה לחשב כאילו, מה היה הגיל של יבנה וכך אומר, כל הזקנים, היה שם איזה דור צעיר, לא היה שם משהו שיש לפחד ממנו. אז ברגע שהם היו, עם הזמן פתאום התהפך המצב. הסיכוי של עם ישראל, יבנה וכך אומר, שושים תדר המגמיר, ובשביל שלא יחשוב שיש פה משהו, אז הוא בקש גם את הרפואה של רב צודק. אילו סתם תתפרש ומתעסק בזוטות, בדברים קטנים, שלא יפחד לתת את שלושת הדברים. כמו שהגמור אומר בהמשך לגבי כל הרבי יוסף ביתנו רבי עקיבא, מישיב לך אחרון עם אחר ודעת המפקד, עיבור אליהם, אמר לו, היה צריך לומר, עכשיו כאילו, עזוב אותם לגמרי, הדוזים, והוא סבר, דין לכולי, לא עוביד, אם אני מבקש הרבה מדי, אני לא אקבל כלום, ועשה לפורט, מה מלא הזה? ואז אני אפילו את ההצלה קצת. אז לכן הוא ביקש דווקא את השלוש דברים הקטנים האלה שיחשוב שהם בבקים ואת זה לפחות הוא ייתן ומזה כאן עם ישראל מחדש. ואת אותו דבר גם היה בתקופה קדומה יותר בזמן יוחנן, ינאי, שהצטרנו אותו מקודם אז הרי היה מינוי את יהושע בן גמליאל לכהן גדול הרי יוחנן היה כהן גדול אבל יוחנן היה כהן גדול לא היה כהן גדול בפועל הרי יוחנן הזה היה שנים היה גם מחוץ לירושלים הם לא היו בפועל כהנים גדולים, זה היה כהנים גדולים בתואר, הדור הראשון, הצדיקים, מתיתיהו, שמעון, הם היו יותר כהנים גדולים גם בפועל, אבל הדור הזה של יוחנן הוא כנוס, הוא כנוס, הוא שנים היו בירושלים, אז מה, היה את התואר כבוד שאין כאילו הכהנים גדולים, שבצד שני היה כהנים גדול בפועל, ואז מינו את רבי יהושע בן גמליאל, יהושע בן גמליאל, לכהנים גדול בפועל, והבן אומר, כתיר ככה דינך, אני רואה פה איזה קשר, מה אתה רבי יוסי העלתה קו של דינרים בשביל שימנו אותו לכהן גדול והוא היה כאילו משפחה עשירה, משפחה חשובה, לא משהו חשוב, הוא לא מישהו מהחכמים שיכול לחלל פרובוקציות, אבל מישהו משפחה עשירה, כאילו ביזנסמן, טוב, בסדר, שהוא היה כהן גדול. אבל הוא שיתף פעולה עם שמעון בן שוטח, ושמעון בן שוטח הלך, והקים חוק חינוך חובה. 2000 שנה לפני שהמתוקנות שבאומות חלמו על דבר דומה לזה, כן? הגיע את חוק חינוך חובה. והם חשבו שמה, כהן הגדול, יוחנן ויצדוק, כי חשבו מה, כהן הגדול מתעסקים שטויות שם, בתי ספר תורניים, טוב, מי זה מעניין? ופתאום עובר כמה שנים, והוא גדל דור. גדעים מעשות ישים, יגדל דור של תלמידי חכמים, דור שנאמן לתורה, דור שלא מקבל את התכתיבים של הצדוקים. וזה היה יושב בגלל, זה היה באותה שיטה. ופה הוא מגיע לאותה שיטה, תן לי אבו וחכמיה, תן לי שכמה ישיבות שם, מה אתה? מי זה משנה? מה יקרה כבר מזה? ופתאום היום יהיה חכמי הזה גדל ומקים עם ישראל שלם, כותבים את המשניות, עד היום הזה היום יהיה חכמי הקיימת. תן לי לשבת בצד, תן לי לשבת בצד, אני כלום, אני לא רוצה כלום, תן לי לשבת בצד. אבל בסוף יוצא הכל. מה היה הרפואה שעשו לרב צודק? אף בסדר, מה עשו לרב צודק? מהי? ירו לכאן מהשפיעו המאי בפאר, הבאים הראשון עשו למאי שמישור בהם סיבים, למוח המאי בסיפוקה, סיבים גסים וכמח מורב בהם, למוח המאי בקמחה, מאי מנקמח, עד ברוב אחמי פורטי פורטי, עד שהמאי שלהם התרבחו קצת והוא יכל לאכול. כן. כן. ואיך זה היה בהתחלה, שואלת אחר כך, פה זה בדיוק היה שלך. טוב, מה אוסף אספסיונוס? עוזל, שדרי לטיטוס הראשו. שולח לטיטוס הראשו. עכשיו הגמרא באה לומר, מי זה טיטוס הראשו? כתוב בפסוק, ואומר אי אלוהי מייצו חוסי יובוי. וטיטוס הראשו, שחירה וגידס כלפי מעלו. מה עשה אחרי שהוא כבש? תופס זויה ביודל, ונכנס לבסקות של הקודשים, והציע סברתרו ועובר עולה אווירו. ומה זה שתי הדברים האלה? כנגד הקרובים, שזה מסמל את הקרבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כצורה זוכר ולקייבו, וכנגד התורה שהייתה מונחת בתוך הארון, ושתי הדברים האלה, הציע סברתרו ועובר עולה אווירו. ונותר סיוס וגידל עשה פורשת, ומה אתה נס והידם מבצבץ ויוצא. וכסוף הוא הורג את עצמו, יהיה אדם מבצעות יוצא, או אדם של הקורבנות, או שזה היה נס מיוחד שיצא אדם הזה, בשביל להסעות אותו, שדם מבצעות יוצא. כסוף הוא הורג את עצמו. כן, אז יכול להיות שטיטוס בשליחות המלך, או שזה, לא, זה משרה שמת של אספסיאנוס. עד הסוף זה משרה שמת של אספסיאנוס. בכל מקום, כן, אני חופר עליה שיש לנו אבקס, מה זה כאילו כבר נמצא? תספות במקום. עד הרב דרכת אלו נמצא רבי ידוע עד שבא סיטוס, הוא אומר, הוא שואל, איך הוא קורא לו מלך? הרי, כיוון ההפוך הוא שואל, איך הוא קורא לו מלך? הרי הוא לא היה מלך, הרי הוא לא כבש את ירושלים, סיטוס כבש. אז הוא אומר שזה נחשב עליו, אבל באותה מידה זה נחשב עליו. טוב, אז הוא מגיע כאן, גיל על הספרו יחס, ומה הסמס, זה היה דם מבצבץ ויועץ, וכפוב האורג צעירריכו בקרב מיידיכו, סומו אוי סוי סום אוי סוי. הם עשו את הסימנים שהיו להם כאילו שהם סימנים אמיתיים. אבא חון אמר אומר, מי כמוך חסין כו, מי כמוך שותק, הקדוש ברוך הוא, מי כמוך חסין וכושר, שאתה שומע מיעוצי וגידופי של אוי סוי ראשו ושוי סוי. זה היה בשביל אלטנה, אחרת, מי כמוך בועים עם השם, המסביר מה זה בועים, מי כמוך בועים את זה בועים. כאילו הקדוש ברוך הוא אומן בשותק. מה בו היה לו להוציא את הפסוק מהקשרו? מה לא היה לו להוציא את הבועלים שזה יהיה בועלים? ואם זה יהיה מקום הולכו בועלים על השם, למה דווקא בועלים? למה צריך לדרוש את זה? אז החסן פזר מסביר, בקשור דווקא לפרשת השבוע גם כן, הוא אומר שיש שבחים אצל הקדוש ברוך הוא שלא נמצאים אצל בני אדם. למשל, שהקדוש ברוך הוא גובר ומקיים, אבל את זה יש גם אצל צדיקים, יש גם בעולם הזה, אבל את הכוח של לשתוק בשעת כעס, ואפילו לצדיקים הם. ומי חומר חוברים עם השם, אין, זה מלשון כוח, מלשון לברור, לעשות. לצדיקים גם יש את הכוח הזה. אבל לשתוק על דומו, זה דבר כזה, זה רק אצל הקדוש ברוך הוא. הוא מסביר שזה גם בפרשת השבוע, כשמשה רבינו בא להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, השם מקל בשמיים ובאורץ, אשר יעשיך ומעשיך וגבורי צחו. ואומר, מי קל בשמיים ובאורץ, יעשיך ומעשיך וגבורי צחו, כמעשיך, שזה המעשים. וכי גבורו יסייך למה זה? השתיקה. הגבורה הגדולה של השתיקה שזה רק אצל הקדוש ברוך הוא. אין אפילו אדם בעולם לא יכול להגיע לדרגה כזאת של שתיקה. כן. טוב, מה עשה? נטל את הפורכת ועשה כמין גר גוטני והביא כל קיים שבמקדש ואימיך הם בוהם ואת הפורכת פורס אחד הרי חתך. אז הרי יש שתי פורכות בבית שני, אתה יודע שאת הפורכת השנייה הוא עשה כמין גר גוטני. אה? זה נוקטים של השתיים, הרי הולך בין הפורכות בבית שני. אה? כן, אבל מה אתם עושים? כל הגמור הולכת בכל מקום שהיה השתיים. שהייתה הקרואה החיצונית, לא, חיצונית היו שערים נראה לי, איך זה היו להם היה שלי חיצונים, אבל גם פרוכת בי שני אתה היה נמוך יותר הרי. טוב, צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, הערות טובות. בכל אופן הוא אומר, לקח את זה עשה אותו כמין גרגוטני לסע גדול והביא כל קיימי של עמיד השביל מלחום בהם והשיבם בספינו ללך להשתבח בעירו שנאמר ובכי ראיתו ראשו יקבור לנו בו ולמוך עם קודש יעלוכו וישתקחו בו עירה שעוקיין עושו אז תקרי קבורים אלו קבוצים אז תקרי וישתקחו אלו וישתבחו יקדם לקבורים נמוש ואפילו מי לדעתם ואפילו דברים שהיו מוכבאים יגל יום לאוי עומד עליו נחשל שבלם לטויבר עומד עליו נחשל שבלם להטביע את העניין אמר כי מדון העני של אלוהי הים של אלו אין גבורתו אלא במים בפרו טיבל במים, בסיסרו טיבל במים, אפילו מגלה לטובינו במים, אם גיבור יעלה ליד עכשיו יעשה עם מלחומו. רגע, כבר ראית שהרקת אותו, מה פתאום הוא הגיע עכשיו? איפה לא? יצא דאצל ואומר אלוהי ראשו בן ראשו בן בני של איסו וראשו אתה גדול בין יצא לו יש לי בין יומי ויצאו שמו המי קורא לו בין יקה לו במעל נעיס לו היא מכניסה ומפקנה לסבו, היא לא מוציאה אין לה מערכת תיקון, או שהמערכת תיקון שלה גומרת את זה. אהה, ישר למערכת הדם, היא לא צריכה את המערכת הדם שלה. היא לא מאבדת אוכל, אלא משתמשת בדם ישירות, יפה. אהה, יפה. אז נעשה את זה. טוב, אז מעל ואיש לא מפת מלס, לא? עלי עליי הדסה ותעשו עם המלחמה. עולה ליבושו בו יטוש ומי יכנס בחוית מוי ומיקר במוחו שבע שונים יל מחלה וכחון יפדבו בדבי נפחה ליד הנפח שמה כל הרזפתה, שמה כל של הדפיקות ישתיק, ישתתק היטוש עומר, איך אתה קנת? אם יש תקנה כל מי ימי סומטחה ומוח הוא קמי היו באים עם נפח ודופק לפניו לנוחי שהיה דופק יל ואבא זו זה לישראל, אומר לי, מסתיוך בכוחות מזבסנוך, מספיק שראית את השונא שלך סובל, את לא סיומים, עובד, אוקיי? 30 ימים הוא עשה ככה, מכאן ואי לך, אז כבר שוב עם בדוש, דוש, וזה גם לא עזר. נבין? היתוש התרגל, ואז זה כבר לא עזר, והיתוש המשיך לעבוד. יקר לו במוח. טוב, תניה, אומר הפרחות בן הרובה, אני הייתי בין גדי נראיני, וכשמת, פסעו את מוחו, ומצאו בו כפיפור דרור משקל שני סלויים כן, ומסניף את תמי כגוזל בין שנה משקל שני ליטרין עומר הבאי נקטין אין פיו של נחוישף ופיפור נום של ברזל קיה ומייס כאשר מת אמר לו לקליוו להבו גברס שישרפו אותו ולבדו לקיטני אשוב ימה ושיפזרו את האפר שלו על שבע ימים ולא ישכחה להוד יהודה ולא יקנה יודעים שהוא לא יוכל להעלות אותו ולהקים אותו ולהביא אותו לדין. טוב, נסיים עם פורט אחד של הבן איש חי שראיתי היום ומאוד נהניתי ממנו. ויש פה הרי את הסיבור בהמשך עם הבן והבת של רבי שמואל קרן גודל ששתיהם נשבו ולילה שלם הוא עמד ובכה והיא עמדה ובכתה. הוא עמד ובכה איך בן ישמואל, איך אמרנו היום בבוקר מגזע אהרון ינסה לשפחה והיא עמדה ובכתה מגזע מבת ישמעאל היא בת יוכבת כמו שאומרים בקינות תנסה לעבד והם עמדו ובכו עד הבוקר. טוב, בבוקר נהיה אור, הם ראו אחד השני נפלו זה על זה, בכו עד שיצא נשמתם. שואלה בן ישחיים, מה יש להם לבכות? שיסמכו, מה יש לבכות פה? אז אומרים, בכו, הוא בכה איך הוא קרא לאחותו שפחה והיא בכתה איך יכול להיות שהיא קרא לאח של העבד וככה הם בכו עד שיצא נשמתם כי זה דבר שראוי לבכות עליו. השם יעזור ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב. ויש גוי נפלא, גוי אומר, כתוב בתירוש של שיר השיר, הוא אומר שובי שובי השולמית שובי שובי ונחל זבוך.
הוא אומר, מה זה שובי, 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 שובי? הוא אומר שהעתידים עם ישראל להתכנס, כל הגלויות, מכל הצדדים של הר הבית, ויצוק, שובי, שובי, השולמית, שובי, שובי, בנכס ובור, שתחזור השכין אל ארץ ישראל. והשם יעזור שנזכה כולנו לראות בשוב, השם ציון במהרה בימינו אמן.